today, so it was Osha Shuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי ומועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. יום שישי יוטט בתשרי תשפ, ערב שבת חול המועד סוכות תשפ, דלת דחול המועד היום הזה, למנהג הספרדים מושפזין דה אהרון, למנהג אשכנזים מושפזין דה משה. מסכת מעילה, דפים למד א' ולמד ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדרים בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, וגם בימי חול המועד סוכות תש"פ, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת תקנ"ח, הלך לבית עולמו, עלה בסערה השמיימה, הגאון מווילנה, רבי אליהו בן רבי שלמה זלמן מווילנה, הגאון החסיד מווילנה. בשנת תקס"ח, נלקח לבית עולמו רבי יונה בן רבי גרשון מווילנה, שחיבר את הביור לתוספתא של מסכת זרעים. בשנת תקע"ד, נלקח לבית עולמו רבי יעקב יצחק בן רבי אשר, היהודי הקדוש מפשיסחה. בשנת תרע"ג, נלקח לבית עולמו רבי אהרון בן רבי ישראל מסדיגורה. ובשנת תשנ"ג, נלקח לבית עולמו רבי יוסף משה בן רבי יעקב עדס מרבני פורת יוסף. והיום הזה, יוטט בתשרי, נלקחה לבית עולמה מרת שרה בת רבי אברהם שמעיה עליה השלום, חמותי עליה השלום, אם אשתי שתיבדל לחיים טובים ארוכים ולשלום. אשת חיל מי ימצא, אישה צנועה וחסודה שבחוכמת נשים בנתה ביתה והקימה דור ישרים לתפארת. תפסה את פלך השתיקה וכל ישותה אמרה יראת שמיים ואהבת הבורא, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. בשקט, באסתר ובביישנות קיימה את התורת חסד שלה, וחבל, חבל על דאבדין ולא משתכחין. כאמור, היום הזה יוטט בתשרי, דלת דחול המועד סוכות, יום פטירתה, ולעילוי נשמתה אנו מקדישים את תלמוד תורתנו. זכותם הגדולה של הנשמות הטהורות הללו והקדושות יגן עלינו ועל כל בית ישראל לססון ולשמחה ולכל מילדי מיטב. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. יאללה נאי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. במשנה במסכת ראש השנה מבואר שבחג נידונים על המים, בחג הסוכות. ובגמרא שם נאמר, ומפני מה אמרה תורה נסחו מים בחג? שהרי בכל המועדות אין מנסחים אלא יין. אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. נראה להוסיף אור נוסף בדברי חז"ל בהקדם כמה הערות נוספות בחג הסוכות. השמחה הגדולה ביותר שמתארים חז"ל במסכת סוכה דף נ"א היא שמחת בית השואבה שהייתה במקדש. וצריך להבין לשמחה מה זו עושה, מהי השמחה העצומה כל כך שיש בשאיבת מים. מדוע ממשיכים לשמוח גם כיום כשאין בית המקדש? ועוד, מדוע נבחרה הערבה לחוות בה בו שנה רבה מכל ארבעת המינים? וכמו כן יש להבין מדוע דווקא בחג שמיני עצרת אנחנו מבקשים על הגשם. והנה הגאון מווילנה העיר באור יקרות את דברי המשנה, שאם יורד גשם בחג הסוכות, משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. ראש השנה ויום הכיפורים הם ימי דין, ואילו ימי חג הסוכות הם ימי חסד ותשובה מאהבה. והר הגאון מווילנה, שהיום הוא יום פטירתו, יום היורצייט שלו, שהנה מזיגה היא ערבוב של היין הנמצא בכוס על ידי הוספת מים. וחכמי תורת האמת לימדונו שיין מורה על דין ומים בבחינת חסד ורחמים. כיוון שמגיע חג הסוכות, העבד, עם ישראל, מבקש למזוג יין במים, להקעות את הדין על ידי הוספת חסד ורחמים. אבל כיוון שיורדים גשמים על הסוכות, אות הוא שהקדוש ברוך הוא אינו רוצה במזיגה הזו, לחפץ ולהמשיך בדין, ולכן הוא שופך את הקיטון על פני העבד. עד כאן דברי הגאון מווילנה. לאור דבריו ייתכן לומר שמשום כך רבתה השמחה במעמד שמחת בית השואבה. הועיל ושאיבת המים מסמלת את שאיבת החסד והרחמים את הקדוש ברוך הוא בימים של שמחה ותשובה מאהבה. וככל שהימים מתקדשים אנחנו מוסיפים להרבות במים. בשנה רבה אנחנו חובטים בערבות שגדלות על כל מים, ולאחר שיוצאים מן הסוכה ביום המרומם ביותר בשרשרת ימי התשובה, בשמחת תורה שנמשלה למים, אנחנו מבקשים על הגשם המתבטא בתפילת הגשם במילה מים, בעבורו אל תמנע מים, בצדקו חון חשרת מים. כעת מובן מדוע דווקא בחג הסוכות מנסחים מים, כדי להראות את רצוננו במשיכת חסד ורחמים מבעל הרחמים, בימים שעניינה מאהבה חסד ורחמים. על ידי השמחה שנרבה בחג יושפע עלינו שפע של חסד ושמחה לכל השנה. כדברי הפלא יועץ, כתבו גורי האריזל, כותב הפלא יועץ, שמי שיהיה שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח. אמן, כן יהי רצון. אלה הדברים הקצרים לחג הסוכות תשפ, ערב שבת קודש, שבת חול המועד סוכות תשפ, וכעת בשמחה ובטוב ליבה ואל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי. ואתמול למדנו את דף למד במסכת מעילה, למעשה במסכת תמיד המצויה בתוך מסכת מעילה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה על מה יגרילו במקדש בתחילה ומדוע, והתשובה תחילה, יגרילו משוחט את התמיד, וגם דישנו את המזבח קודם שחיטת התמיד, יגרילו תחילה על שחיטת התמיד לפי שהיה צריך להתעכב ולבקר את הקורבן כדי שיוכל לשחוט בזמנו, וכיוון שכן, יגרילו את שאר העבודות של התמיד קודם דישון. שאלה שנייה, כמה לשכות היו בבית המוקד, והתשובה דלת, לשכת התלאים, לשכת החותמות, לשכת בית המוקד ולשכה שאופים בה את לחם הפנים. שאלה שלישית, מתי הותר להקריב את התמיד והתשובה? רק לאחר שנפתחו דלתות ההיכל. שאלה רביעית, איזה ריח היו מריחים עד יריחו והתשובה את ריח פיתום הקטורת? שאלה חמישית, כיצד דישנו את המזבח הפנימי והתשובה בתחילה היה חופן מן האפר ונותן אל התני, ולבסוף, שנשאר מעט אוסף במטתי על התני? שאלה אחרונה, על דף למד, איך נניח הכהן המדשן את המנורה את הכלי עם הדשן, והתשובה על המעלה השנייה מתוך ג' שהיו לפני המנורה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד במסכת מעילה, מסכת תמיד. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע י' בתשרי תשפ ד' לכל המועד סוכות תשפ, למנהג ספרדים מושפזין דה אהרון, למנהג אשכנזים מושפזין דה משה. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים למד א' ולמד ב' שבמסכת מעילה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף, תחילתו של הפרק הרביעי במסכת תמיד, פרק ששמו לא היו קופטין. מן המילים לא היו קופטין את התלה אלא מעקידין אותו, המילים שבהם פותחת המשנה את הפרק הרביעי, מאותם מילים כעת, בסייעת הדשמיה הגדולה, ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי של מסכת תמיד. ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. התנא ממשיך לפרט את סדר מעשה הבוקר במקדש, ובפרק הרביעי יבואר סדר שחיטת התמיד, זריקת דמו, הפשטו, ניתוחו, והולכת האיברים לכבש. אומרת המשנה, פותחת את הפרק הרביעי, במסכת תמיד, בדף למד עמוד ב', לא היו קופטין, לא היו קושרים ביחד את ארבעת רגלי התלה של קורבן התמיד בעת השחיטה, אלא היו מעקידין אותו, קושרים רק את ידו של הכבש לרגלו. כותב התפארת ישראל שדין זה אינו רק בקורבן התמיד, אלא גם לגבי שאר הקורבנות. אלא לפי שהמשנה עוסקת בקורבן התמיד, כתבה זאת לגבי התמיד. הוא מוכיח זאת מכיוון שבגמרא לקמן בדף למד א' עמוד ב' נאמרו שני טעמים לדין הזה, או משום ביזיון קודשים או משום חוקות הגויים. והטעם של ביזיון קודשים שייך בכל הקורבנות, ומבואר בגמרא שם שאין בזה חילוק בין שני הטעמים. מוסיפה המשנה, מי מהכהנים שזכו בהולכת האיברים היו אוחזין בו בכבש בשעת השחיטה. לאל נאמר שמקום השחיטה היה בצד צפון של המזבח. המשנה מפרשת כיצד היו מניחים שם את התמיד בשעת השחיטה, וכך הייתה עקידתו, אומרת המשנה. כך היו מניחים את הטלה בשעה שהיה עקוד ומוכן לשחיטה. ראשו לצד דרום של העזרה, קרוב למזבח, לפי שכל מה שיכולים לקרב הראש למזבח עושים. לפי שנאמר ושחט אותו על ירח המזבח ופירושו אצל המזבח. ורגליו לצד צפון ומעקמים את פניו של הטלה שיהיו לצד מערב. לפי שבפסוק נאמר ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם, ולפני השם זהו במערב, ששם השכינה בקודש הקודשים. והשוחט עומד בצד מזרח של הקורבן, עמד בין הטבעות שהוא מקום השחיטה, כמבואר במשנה להלן, ופניו של השוחט לצד מערב, כדי שיהיה בכלל לפני השם כמו לעניין התמיד עצמו, ועוד כדי שלא יהיה אחוריו אלא ייחל השם. במרחק 8 אמות מצד צפון המזבח היו קבועים בארץ 24 טבעות שבהם היו מכניסים את ראש הקורבן בשעת שחיטתו. טבעות אלו היו מסודרות בשש שורות, שבכל שורה 4 טבעות. ונחלקו התנאים האם היו אלו 6 שורות של 4 טבעות או 4 שורות של 6 טבעות. כלומר, לדעה הראשונה הייתה שורה של 4 טבעות ממזרח למערב סמוך למזבח, וצפונה ממנו הייתה שורה נוספת, וכן היו 6 שורות מצפון לדרום. לדעה השנייה, השורה הסמוכה למזבח הייתה של 6 טבעות, ואחריה לצפון 3 שורות נוספות. והטעם שעשו את הטבעות מבואר במסכת סוטה דף ממחת עמוד א', שיוחנן כהן גדול תיקן לעשות כן, לפי שבתחילה היו סורטים את הקורבן בין עיניו כדי שירד לו דם, והוא לא יראה שהוא מובל לשחיטה והתנגד, או שהיו חובטים אותו במקלות כדי להפילו לארץ, והיה חשש שהסריטה תיראה כמו מום, ועל ידי הכאב הדחיפה תעשה טריפה. לכן תיקן לעשות טבעות, והיו הטבעות קבועות בארץ. היו מכניסים את ראש הקורבן בתוך הטבעת, והראש מוסיף, הטבעת הייתה כמין חצי עיגול ושני ראשי התחובים בארץ. ו-24 הטבעות היו כנגד 24 משמרות כהונה, ולכל משמר ומשמר הייתה טבעת אחת שבה היו שוחטים את הקורבן שלהם, כמבואר במסכת סוכה, דף נ"ו עמוד א', אבל קורבן התמיד היה נשחט על טבעת קבועה, כמבואר במשנתנו. עכשיו מפרשת המשנה באיזו טבעת היו מכניסים את קורבן התמיד. אומרת המשנה, תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית של המזבח, על הטבעת השנייה שמצד המזבח, ונמצא שנשחט בשורה המערבית ביותר בטבעת השנייה מדרום לצפון. ואילו התמיד של בין הארבעים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית של המזבח, מפני שבערב השמש במערב ההיכל מייצל על בית המטבחיים, ולכך יש להרחיק את השחיטה לצד מזרח ככל היכולת, שהרי צריך שיהיה כנגד השמש, כמבואר בגמרא לקמן בדף ל"א עמוד ב', על טבעת שנייה. לדעת רש"י והראש, הכוונה לשורת הטבעות המזרחית ביותר, בטבעת השנייה מדרום. לדעת הרמב"ם, הראב"ד והתוספות ריד, הכוונה לטבעת השנייה מצפון בשורה הזו. עכשיו מפרשת המשנה את סדר השחיטה וזריקת הדם. שחט השוחט את התמיד וקיבל את דמו הכהן המקבל. אחת מהעבודות שבקורבן היא קבלה, היינו לקבל את דם הקורבן במזרק במין כלי. ומהדם שבמזרק יש לזרוק על המזבח כל קורבן כפי מצוותו. הכהן שזכה בזריקה, הוא קיבל את הדם, כאמור במסכת יום הדף חפי עמוד ב'. השחט השוחט את התמיד וקיבל את דמו הכהן המקבל, ובא לו הכהן המקבל עם הדם לקרן לזווית מזרחית צפונית של המזבח, ועומד שם על רצפת העזרה, ונותן מן הדם בזריקה על מזרח הצפונה של המזבח. כלומר, מכוון שכילוח הזריקה יבוא על זווית מזרחית צפונית, ובכך יגיע אדם לצד מזרח ולצד צפון של המזבח. והרי זו זריקה אחת הנראית כשתיים, ומקיף את המזבח לצד ימין, והולך עד שהוא מגיע לקרן מערבית דרומית של המזבח, ונותן בזריקה על הזווית של מערב הדרומה של המזבח, ועושה כן לפי שמתן דמים של התמיד דינו כמתן דמים של עולה, שיש לזרוק בה 2 מתנות שהם 4. כלומר, 2 נתינות של דם שיגיעו ל4 כתלי המזבח ויהיו כ4 מתנות, כמבואר במסכת זבחים דף נ"ג עמוד ב', את שיערי הדם שנשארו בכלי היה שופך אל יסוד דרומית של המזבח. ובמסכת מידות מבואר שהיסוד היה מקיף את כל הצד הצפוני והמערבי של המזבח, ובצד דרום ובצד מזרח לא היה אלא אמה אחת, ועל זה אמרו ששיערי הדם היה שופך על האמה יסוד שבצד דרום. ובמסכת זבחים בדף נ"א דרשו ופרשו את עיקר דין השפיכה על היסוד. את 2 המתנות שהם 4 היה נותן בזריקה מרחוק, אבל את שערי הדם לא היה זורק אלא עומד סמוך ליסוד ושופך מעליו בנחת. והראב"ד העריך לדון האם דין זה של שפיכת השיריים על גבי היסוד נוהג הוא בכל העולות או רק בקורבן תמיד. לפי שבמסכת זבחים בדף נ"א לא שנינו דין זה לגבי כל עולה אלא רק לגבי חטאות. אומר הראב"ד שאפשר שבעולה שהיה זורק מהדם לא היה תמיד נשאר דם, מה שאין כן חטאת שלא היה זורק אלא רק נותן, לכן הזכירו זאת רק בחטאות, אבל באמת אם היה נשאר דם בעולה היו שופכים אותו על היסוד הדרומי וכמשנתנו. ממשיכה המשנה שפותחת את הפרק הרביעי בדף למד א' עמוד א' שבמסכת מעילה, לפרש את סדר הפשט וניתוח קורבן התמיד וסדר ניקוי הקרביים ובני המאיים. במשניות כאן מתחילה משנה ב'. כשהיה בא לתלות את הבהמה על האונקליות הקבועים בעמודים לצורך הפשטת האור, כמבואר במשנה ליל בדף למד עמוד ב', אומרת המשנה לא היה שובר בו את הרגל כדרך הטבחים ששוברים רגל אחת, ונוקבים את הרגל השנייה ומכניסים הרגל השבורה בתוך הנקב, ותולים את הבהמה באוויר שנוצר בין הרגליים. לא היה עושה כך, אלא רק נוקבו לרגל השמאלית מתוך ארכובו, בתוך הברך בין הגידים לעצם, ותולה בו ברגל זו את הבהמה. והטעם שלא עשו כן, פייר המפרש שבדרך זו נמצא שהבהמה תלויה בשני רגליה כאחת, ואם תחתך רגל אחת, תיפול כולה לארץ. כיוון שכאן, בתחילה חתך את הרגל הימנית, והייתה הבהמה צריכה להישאר תלויה עד שיחתוך את הרגל השמאלית שהיא לבסוף, לא נהגו כך. אילו הרעבת סובר שלא היה חילוק בצורת התלייה של הבהמה ממינה כשאר הטבחים, וגם הם היו תולים בארכובה, אלא שהם היו שוברים את העצמות שבארכובה, ובקורבן התמיד לא היה שובר אלא רק נוקב בין העצמות. ומדברי רבי עובדיה מברטנורה ותפארת ישראל מבואר שטעם הדבר שלא היו שוברים משום שבכלל ניתוח הוא, ודין ההפשט להיות קודם הניתוח. כנאמר, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, כפי שתביא המשנה בהמשך. מפרשת המשנה את סדר ההפשט והניתוח כאמור בתורה בספר ויקרא פרק א' פסוק ו', והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה. ובמסכת חולין בדף י' דרשו אותה לנתחיה ולא נתחיה לנתחים, שאין לחתוך את הנתחים עצמם לעוד נתחים ולא נתפרש בתורה סדר הנתחים. כותב הרעבד שסדר זה המבואר במשנתנו הוא כפי מנהג הקצבים שהיו באותו הזמן, שהיו מקצבים כן לשולחנות מלכים או לבעלי סעודות, ולא ישנה מן המנהג לחתוך בחלוקה אחרת. והפשט וניתוח כשירים בזר, כמבואר במסכת יום הדף זך עמוד א', וכך פוסק הרמב״ם בלכות ביית מקדש פרק ת' הלכה ו'. אומרת המשנה היה מפשיט את האור מהבהמה, ובפשטות משמע במשנה שתחילה היה תולה את הבהמה על האונקליות, ואחר כך היה מפשיט. כך גם נראה ברמב״ם, אבל הרעבד כתב שהיו מתחילים להפשיט את הבהמה על גבי השולחנות כדרך הטבחים שמתחילים להפשיט על גבי הקרקע, ולאחר מכן תולים את הבהמה כדי לגמור את ההפשט. אם כן היה מפשיט את האור מהבהמה ומתחיל מהרגליים התלויים למעלה ויורד ומפשיט באמצע הבהמה וקצת מהצדדים עד שהוא מגיע לחזה. הוא השומן שבחלק התחתון של הבהמה כשהיא עומדת. וכשהגיע לחזה הפסיק מלהפשיט, לפי שניתוח הראש היה בלא הפשט האור מהראש, והטעם שהפסיק מלהפשיט כשהגיע לחזה ולא המשיך עד שהוא מגיע לראש, מפרש הרעבד שצריך לחתוך את הראש קודם שקורע את הלב. אם יפשיט את האור שכנגד הלב, הייתה הבהמה מתקררת וגם הלב היה מתקרר, ולא היו אפשר להוציא ממנו את כל הדם, כי הדם יוצא יותר טוב מהלב כשהוא עדיין חם. ולכן כשהגיע לחזה המתין מלהפשיט עד שגמר חיתוך הראש. ולא התפארת ישראל מבאר שהיא לא היה ממשיך להפשיט את החזה, היה כל האור נופל עד הראש לפי שאור הצוואר אינו מחובר כל כך, ואז התקשה לחתוך את הראש בצמצום בלא הצוואר. אז אם כן היה מפשיט ויורד עד שמגיע לחזה, כשהגיע לחזה הפסיק מלהפשיט והתחיל בניתוח, ותחילה חתך את הראש בלא הפשט. הראש קרב כמות שהוא עם האור. והטעם שהוא חותך את הראש תחילה, מפרש המפרש שמאחר והוא ראשון בהכתרה, לכך נאה לחותכו תחילה. ובתפארת ישראל בייר שעשו זה לסימן שהוא קרב תחילה. אומרת המשנה הוא נתנו למי שזכה בו להוליכו על גבי הכבש. אבל עדיין לא היה הולך למזבח אלא ממתין עד גמר ניתוח כל האיברים, וכן שאר הכהנים שקיבלו את הנתחים היו ממתינים זה לזה עד גמר הניתוח. כמבואר בהמשך המשנה, נמצאו כולם עומדים בשורה. אומרת המשנה ולאחר מכן חתך את הקרעיים החלק התחתון של ארבעת רגלי הבהמה עד הארכובה עד הברך, ונקראו קרעיים על שם שהבהמה קורעת עליהם, ואת הטלפיים דהיינו הפרסות של הבהמה היה מניח מחוברים ממהם, וכל זמן שלא פרשו היו קרבים עם הרגליים. והטעם שחתך את הקרעיים עכשיו אף שלא היו קרבים עם הראש אלא רק עם הקרביים, כמבואר במשנה לקמן בדף למד א' עמוד ב', משום שאחרי הקרעיים היה חותך את הידיים והרגל הימנית, לכן חתך עכשיו את הקרעיים כדי שיהיו הידיים והרגל מזומנים לניתוח. והתפארת ישראל כותב שהרגליים שכלפי ראש הבהמה בולטים הם ומעכבים את הכהן מלחתוך את שער האיברים. ונתנן אומרת המשנה למי שזכה בהן, והיה הולך ורוחצם במים כנאמר והקרב הקרעיים ירחץ במים, ושוב חזר להפשיט כנגד החזה עד שמירק את ההפשט, גמר וסילק את כל האור מהבשר. לאחר מכן קרא את הלב והוציא את דמו. אין הכוונה שחתך את הלב ממקום חיבורו בבהמה, אלא קרעו בעודו מחובר כדי להוציא את הדם הכנוס בו. והטעם מפרש הראש שהוא, מפני שכשהבהמה גונחת בשעת שחיטה היא מושכת את הדם מבית השחיטה לתוך הלב, ודם זה פסול למזבח שהוא כדם שנשפח שהרי לא נתקבל בכלי. ולאחר מכן חתך את שתי הידיים החלק העליון של שתי הרגליים הסמוכות לראש הבהמה, עד מקום חיבורם לגוף הבהמה, ונתנן למי שזכה בהן. שכהן אחד היה מעלה את שתי הידיים על גבי הכבש כמבואר במשנה, בדף למד עמוד א'. לאחר מכן עלה המנתח לרגל הימנית הסמוכה לזנב הבהמה, כי הבהמה תלויה וראשה כלפי מטה, ועד עכשיו התעסק עם הראש והידיים, לכך כשהתחיל לחתוך את הרגל שבסוף הבהמה נמצא למעלה, שייך לומר עלה. עלה המנתח לרגל הימנית הסמוכה לזנב הבהמה, חתכה, כלומר חתך את חלקה העליון של הרגל, שהרי את החלק התחתון כבר חתך לפני כן, שהוא אחד מהקרעיים, הוא נתנה למי שזכה בה. הוא הכהן שזכה בראש, היה מעלה את הראש בימינו ואת הרגל בשמאלו. ושתי ביצים הדבוקים לרגל נשארים מחוברים עמה, שעולה אינה באה אל הזכר. לאחר שגמר לחתוך את האיברים החיצוניים, התחיל בניתוח האיברים הפנימיים. היה מהראוי שיחתוך גם הרגל השמאלית קודם שיטול את האיברים הפנימיים, לפי שאין מעבירים על המצוות, אבל לא היה יכול לחותכה לפי שהייתה הבהמה תלויה בה. ואילו המפרש מבאר שהיה עדיף להוציא תחילה את המעיים ורק אחר כך לחתוך את הרגל, ולא עשו כן משום שהרגל המחוברת הייתה מעכבת ממנו מלראות היטב את מה שבפנים. אומרת המשנה, כראו לגוף הכבש ונמצא כולו גלוי לפניו, כלומר גם המעיים והקרביים. נטל בידו את הפדר, השומן שעל הקרב, הקרב הוא הקרס, והרמב"ן מפרש שלא כל חלב ושומן נקרא פדר, אלא רק שומן זה הפרוס ומבדיל בין הקרביים העליונים לקרביים התחתונים. ולכך נקרא פדר שהוא לשון פרד בחילוף אותיות, לפי שמפרידו בין הקרביים, ושומן זה דקו, ולכן אפשר היה לפורסו על גבי מקום החיתוך שבבית השחיטה כמבואר במשנה. אם כן, נטל בידו את הפדר השומן שעל הקרב, ונתנו על בית שחיטת הראש, מקום החתך שבראש הבהמה מלמעלה, כדי לחסות את לכלוך הדם. לאחר מכן נטל בידו, גם בזה לא היה צריך סכין, נטל בידו את הקרביים, הקרס והקיבה ובני המעיים, ונתנן למי שזכה בהם לעלותם על גבי הכבש, והיה נותנם לו עתה כדי להדיחן לרוחצם במים. כותב הראב"ד שאין לפרש שהיה נותן למי שזכה בהם לעניין ההדחה, כי לא מצינו שהיו עושים פייס על ההדחה, אלא ודאי מי שזכה בהעלאה, הוא גם היה מדיחם. עכשיו מבאר את המשנה את סדר ומקום הדחת הקרביים. עיקר מצוות הדחה נאמרה בתורה, והקרב הקרעיים ירחץ במים, וטעם הדבר הוא מפני שהם באים אל שולחן המלך, וצריך שיהיה בכבוד ונקיות. וכל המימות כשרים לזה, אומר הרמב״ם, אבל לא בשער משקים, והעבודה הזו כשירה בזרים. וכותב הרדווז שלא היו מגרדים את המעיים מהלכלוך עם סכין כפי שנוהגים עכשיו להכשירם לאכילה, לפי שהסכין מגרד גם מהבשר והעולה כולה כלילי, אלא היו רוחצים אותה היטב היטב עד שלא תישאר בהם תינופת. אומרת המשנה, והקרס היו מדיחים אותה בבית המדיחין ולא בעזרה עצמה. היא לשכת המדיחים, אחת משש לשכות שהיו בעזרה, כמבואר במסכת מידות פרק ה' משנה ג'. וכן היו מדיחים אותה כל צורכה, ולא קבעו לה שיעור, כמו שאמרו לגבי שאר הקרביים, אלא היו מדיחים אותה כל הצורך עד שתהיה יפה. אילו הקרביים היו מדיחים אותן, אומרת המשנה, שלוש פעמים במיעוטן, לכל הפחות, ולא היו מדיחים אותם בבית המדיחים, אלא על גבי השולחנות של שי שבין העמודים. שלוש פעמים לפחות, אבל אם רצה להוסיף יוסיף, אומר רבי עובדיה בבר תנורה. והעמודים אלו הם הננסים שנזכרו במשנה לאל בדף למד עמוד ב'. אבל המפרש כתב שיש לגרוס שולחנות של שיש ואינם אותם השולחנות שבין העמודים המבוארים לאל. והשולחנות היו דווקא של שיש ולא של זהב וכסף, כדי שלא יסריח הקורבן. עכשיו במשניות מתחילה פה משנה ג', אבל אצלנו זה משנה אחת ארוכה. המשנה מפרשת את סדר ניתוח האיברים הפנימיים וכן את סדר הילוך הכהנים עם האיברים. לאחר שגמר להסיר את הקרביים בידיו, נטל את הסכין, כי הסרת הפדר והקרביים לא היו צריכים סכין אלא בידו היה נוטל אותם, ועכשיו חזר ונטל את הסכין כדי לנתח את האיברים הפנימיים. והתפארת ישראל מוסיף ואומר שנוטל את הסכין כדי להפריד את הריאה מהכבד, ולזה היה מוכרח סכין, כדי להפריד את הריאה בצמצום שלא ייקרא בשר הריאה שהוא רך וספוגי. אם כן, אחרי שהוא גמר להסיר את הקרביים בידיו, נטל את הסכין והפריש, הפריד את הריאה מן הכבד, לפי שהריאה לא ניתנת הכהן שזכה בהולכת הכבד, שהריאה קרבה עם הצוואר והכבד קרב עם הדופן הימני, כמבואר במשנה לקמן. ואף שלכאורה לצורך זה היה יכול להמתין עד שמגיע לחתוך את הדופן הימני ולא היה צריך להפרידם כבר עכשיו, אבל מכיוון שיש לחשוש שמא על ידי נקיבת החזה יתלשו הריאה והכבד שלו במקום הראוי, לכן הקדים להפרידם כבר מעתה, אומר התפארת ישראל. וכמו כן אומרת המשנה, הפריד את אצבע הכבד, חתיכה קטנה מהכבד הצמודה לזנב הבהמה ולשתי הכליות מן הכבד, לפי שאף אצבע זו לא ניתנת יחד עם הכבד, אלא נשארת מחוברת עם הזנב ושתי הכליות והייתה קריבה עמהם, כמבואר במשנה לקמן. ואחר שהפרידם לא היה מזיזה לאצבע של הכבד ממקומה, כדי שתישאר מחוברת עם הזנב והכליות. והתפארת ישראל מפרש שמפני שהאצבע היא דבר מועט ואינה מחוברת אלא מעט, אם היה מנענע אותה קצת הייתה נפרדת. ובדברי הראש משמע שעל כל שלושת הדברים אמרו כן, שהריאה מניחה מחוברת עם הצוואר, הכבד עם הדופן, והאצבע עם העוקץ. ולאחר מכן היה נוקב את החזה, מסיר את החזה מבין צלעות הבהמה, ונראה כמו נקב בבהמה, ונתנה למי שזכה בה. לאחר מכן עלה עם הסכין שבידו, שוב החזה מונח למטה בשעת התליה, לכן נקת התנה עלה, עלה עם הסכין שבידו לדופן הימנית לצד החיצון הימני שבבהמה, עם הצלעות שבו, והרעבד כותב שלפי הסדר לאחר שחתך את החזה היה לו לבוא לצוואר שהיא סמוכה לה. אלא שמאחר ואת החזה יפריד מן הצלעות, היה לו להמשיך בעסק הצלעות, והצוואר אינו מהצלעות. היה חותך ויורד בעומקו של הצלע עד השדרה, אצל השדרה, כלומר היה חותך לאורך גובהה של הבהמה, אבל לא יותר מגובה השדרה, אלא רק עד אליה שהחיתוך היה סמוך לשדרה, ולא היה נוגע בשדרה לחותך עם צל הזו, אלא היה מניחה מחוברת עם הדופן השמאלי. לפי שהכבד היה תלוי בדופן הזו הימנית, ואם גם השדרה הייתה מחוברת לה, הייתה כבדה הרבה. והרעבד כותב שהיה מפריד את הצלעות מהחוליות שבשדרה. ובמסכת חולין בדף נון ב' זה נקרא בוכנה ועשיתה. רש"י אומר בוכנה צלע ועשיתה החור שבחוליה שהצלע תחוב בו. והיה חותך אומר את המשנה שהיה מגיע לבין שתי צלעות דקות שבצד הצוואר והיה מניחה מחוברים עם הצוואר. וחתכה לדופן ימנית זו ונתנה למי שזכה בה. וגם הכבד הייתה תלויה בה בדופן הזו, ולאחר שגמר להתעסק עם צד ימין של הבהמה, בא לו לגעירה על הצוואר, והיא נקראת כך על שם שבאותו מקום היא מעלה געירה, והרעבד מסביר לפי שהיא עומדת בין הדופן הימנית לדופן השמאלית, לכן כשגמר להתעסק עם הדופן הימנית, פנה לחתוך את הצוואר. והניח בה יחד עם השתי צלעות דקות מכאן, מצד ימין שלה, הם הנזכרים לאל שהניח מלחותכם עם דופן הימנית, ושתי צלעות דקות מכאן מצד שמאל שלה, שעדיין הם מחוברים בדופן השמאלית, וחתכה לצוואר עם ארבע הצלעות הללו, ונתנה למי שזכה בה. מוסיפה המשנה והקנה בכל אורכו והלב והריאה, היו גם כן תלויים בה בצוואר. לאחר מכן אומרת המשנה, בא לו לדופן השמאלית, הצד החיצון השמאלי שבבהמה עם הצלעות שבו, הניח בה, לא היה חותך עימה, שתי צלעות דקות מלמעלן, המחוברות עם העוקץ שלצד למעלה, ושתי צלעות דקות מלמטן, המחוברות עם הצוואר שלצד מטה. מוסיפה המשנה, וכך היה מניח גם בחברתה בדופן הימנית, שאף בצד הימני לא היה מצריף עם הדופן שתי צלעות מלמעלה ושתיים מלמטה. נמצא שהוא מניח שתיים מימין ושתיים משמאל מלמעלן, המחוברות עם העוקץ שלמעלה, וכן שתיים מימין ושתיים משמאל מלמטן, המחוברות עם הצוואר שלמטה. ולמעלה הכוונה לעוקץ לזנב, לפי שכשהבהמה תלויה ברגליה, העוקץ נמצא למעלה. וכן מה שאמרו למטה פירושו אצל הצוואר, כשהיא תלויה, הצוואר למטה. חוזרת המשנה לבאר את ניתוח הדופן השמאלית, חתכה לדופן השמאלית ונתנה למי שזכה בה, והשדרה הייתה מחוברת עמה, וגם התחול היה תלוי בה. מוסיפה המשנה והיא הדופן השמאלית הייתה גדולה כבדה יותר מהדופן הימנית, שהרי השדרה הייתה מחוברת בה. אלא אבל, לדופן של ימין היו קורין גדולה, משום שהכבד שהיא עבר שאינה חלק מהדופן, הייתה תלויה בה. אבל הרעבד פירש שהכבד מכביד יותר מהשדרה והתחול, ומפני זה של ימין הייתה אכן יותר כבדה. אבל של שמאל הייתה נראית יותר גדולה. והגרא פירש שהדופן של שמאל מצד עצמה הייתה יותר גדולה משל ימין, מפני שהשדרה היא חלק מדופן זו. אבל כיוון שלדופן של ימין נוסף הכבד שאינו חלק מעיקר הדופן, היה של ימין גדול משל שמאל. כותב הרעבד שנפקמינה מכך ששל ימין הייתה יותר כבדה, לעניין מקח וממקר. לאחר מכן בא לו לעוקץ הזנב, חתכו מן הגוף שעדיין תלוי ברגל שמאל, ונתנו למי שזכה בו, והעלייה ואצבע הכבד ושתי כליות מחוברות עמו. ולא היה צריך לחתוך העלייה לפי שמחוברת עם העוקץ, וכיוון שחתך את העוקץ גם העלייה מופרדת מגוף הבהמה. כותב הרעבד שאמרו עימו ולא אמרו תלויה בו כמו שאמרו לאל לגבי הכבד ולגבי הלב והריאה, משום שהעלייה והכליות היו שוות בגודלם לעוקץ, ולא שייך לשון תלייה אלא בדבר קטן המחובר בדבר גדול. אומרת המשנה נטל את הרגל השמאלית מעל גבי האון כלי שהיא תלויה בו, חתכה ונתנה למי שזכה בה. עד כאן פרשה המשנה את סדר ניתוח האיברים, מכאן ואילך מפרשת המשנה את סדר הילוך הכהנים למזבח עם האיברים שבידיהם. וסדר ההילוך עם האיברים והקרבתם לא היה כסדר חתיכת האיברים אלא לפי סדר חשיבות האיברים. ובמסכת יומא בדף כ"ה עמוד ב' נחלקו תנאים לגבי סדר הילוך האיברים וחמש דעות יש בדבר. לדעת רבי יהושע, כסדר האיברים המחוברים בבהמה בחייה כשהיא הולכת, מתחיל צד הראש, ראש רגל, חזה וגעירה, שתי רגליים, שתי דפנות, עוקץ ורגל. לדעת רבי יוסי, כסדר הפשטו, מתחיל מצד הרגליים, ראש ורגל, עוקץ ורגל, שתי דפנות, שתי ידיים, חזה וגעירה. לדעת רבי עקיבא, כדרך ניתוחו, ראש ורגל, שתי ידיים, חזה וגעירה, שתי דפנות, עוקץ ורגל. לדעת רבי יוסי הגלילי, כסדר הנתחים המובחרים והמשובחים, בשומנם, ראש ורגל, חזה וגעירה, שתי דפנות, עוקץ ורגל, שתי ידיים. לדעת משנתנו במשנה במסכת יומא, כסדר גודל האיברים עצמם. ראש ורגל, שתי ידיים, עוקץ ורגל, חזה וגעירה, שתי דפנות. והקרביים והקרעיים בסוף לאחר כל האיברים, ולדעת כולם, הראש והרגל תחילה. אומרת המשנה, נמצאו כולן, כל הכהנים הנושאים את האיברים עומדים בשורה והאיברים בידם. מבואר שהיו ממתינים זה לזה ומעלים את כל האיברים יחד. כעת המשנה מבארת בדף למד א' עמוד ב' את סדר וצורת אחיזת האיברים של הכהנים שבשורה. הכהן הראשון עומד ואוחז בראש וברגל החלק העליון של הרגל האחורית הימנית, וכסדר הילוחם כך הוא סדר ההנחה על גבי הכבש, שכל אחד מגיע לכבש ומניח, והקרבה נעשתה כסדר שהניחו את האיברים על גבי הכבש. והטעם שהראש היה קרב ראשון, למדו חכמים במסכת יום עד הפרפה לפעמוד ב' ממה שנאמר, וניתח אותו לנתחיו את ראשו ואת פדרו וערך הכהן אותם על העיצים. הרי שהראש קרב ראשון, ומטעם זה הוליכו את הראש ראשון כדי שיקרב ראשון. הטעם שרגל קריבה ביחד עם הראש מבואר במסכת יומה, שהראש יש בו עצמות רבות, לכך הקריבו עמו את הרגל שיש בה בשר הרבה. וכך ראוי לעשות, שבכל הכתרה יהיו בשר ועצמות, ומאחר ובראש כמעט אין בשר, לכך הרגל קריבה עמו, שאין לך עבר שיש בו בשר הרבה כמו הרגל. ממשיכה המשנה וכיצד אוחזם את הראש שהוא אוחז ביד ימינו, את העבר החשוב ביד ימין, וחותמו אפו של הכבש פונה כלפי זרועו הימנית של הכהן, לפי שחותמו שחור ואין האש שיראה כלפי חוץ, אומר התפארת ישראל. וקרנף של הכבש מונחות בין אצבעותיו של האוחז, משום שעל ידי זה מחזיק בו היטב שלא ייפול, וברנן לבוקר הוא מפרש הסוכן כדי להזכיר את השופר של אילו של יצחק, שמקרני העיל עושים שופר, ושיעור השופר הוא כדי אחיזה באצבעות היד ויראה לכאן ולכאן. ובית שחיטתו מלמעלן, מקום החיתוך פונה לצד למעלה, והפדר השומן שעל גבי הקרב, שהוא הקרס הקרב, נתון עליה מונח על גבי מקום החיתוך לחסותו, שכך הוא דרך כבוד כלפי השכינה, שלא ייראה מקום המלוכלך בדם. את הרגל של ימין של הכבש אוחז ביד שמאלו, ואף שעבודה בשמאל פסולה, הולכת העברים אינה עבודה מעכבת את הכפרה, ולכך אפשר לעשותה גם בשמאל. ובית אורן, ובית אורה גורסים, המקום הסמוך לאור, והמפרש ורבי ניובדיה בברטנורה כתבו שמשם התחילו להפשיט את האור, שהוא הצד הסמוך לאצבעות, היה לצד חוץ כלפי מעלה. והתפארת ישראל הוסיף וביאר, שבמקום החתך שהוא מקום החיבור של הרגל לגוף הכבש, אין אור, ולכך הצד השני נקרא בית אורו. לאחריו עומד הכהן השני ואוחז בשתי הידיים, החלק העליון עד הברך של שתי הרגליים הקדמיות של הכבש, והטעם ששתי הידיים קודמים לעוקץ והרגל השמאלית, משום שלדעת התנה הזה הולכים לפי גודל האיברים, והידיים גדולים הם מהעוקץ והרגל. וכיצד אוחזם? את היד של ימין הכבש אוחז ביד ימינו, ואת היד של שמאל הכבש אוחז ביד שמאלו, ובית אורן המקום הסמוך לאור, שהוא צד האצבעות לחוץ כלפי מעלה. אחריהם עומד הכהן השלישי ואוחז בעוקץ בזנב וברגל, בחלק העליון של הרגל האחורית השמאלית. וכיצד אוחזם? את העוקץ אוחז בימינו, והעלייה הדבוקה בו מדולדלת, תלויה ונמשכת בין אצבעותיו. כל דבר שאינו מחובר אלא רק תלוי נקרא מדולדל, והטעם שהיה מניח אותה תלויה בין אצבעותיו, לפי שארוכה היא יותר מפס ידו, והעלייה דבוקה מצידו האחד של העוקץ, ואילו אצבע הכבד ושתי הכליות מחוברים מצידו השני, ולכך הניח את העלייה תלויה בין אצבעותיו, ונשאר לו מקום ביד לראש העוקץ שהוא עב ולאצבע הכבד והכליות. ואצבע הכבד ושתי כליות עמו עם העוקץ בתוך כף ידו. את הרגל של השמאל הכבש אוחז בשמאלו, ובית אורן המקום הסמוך לאור היה לחוץ כלפי מעלה. אחריהן עומד הכהן הרביעי ואוחז בחזה, החלק התחתון שבבהמה, ובגירה הצוואר. וכיצד אוחזם? את החזה אוחז בימינו, מפני שהוא חשוב יותר, ואת הגירה אוחז בשמאלו, וצלעותיו של הצוואר מונחים בין שתי אצבעותיו. הם הצלעות הרכות שהוזכרו לעיל, שתי צלעות מימין הצוואר ושתי צלעות משמאלו. ולא הוא צריך לפרש שבית עורה לחוץ, שמאחר שאמר שהצלעות בין האצבעות, ודאי הוא שבית עורה כלפי מעלה. אחריו עומד הכהן החמישי ואוחז בשתי דפנות הכבש, וכיצד אוחזם? את הדופן של ימין הכבש אוחזו בימינו, ואת הדופן של שמאל הכבש אוחז בשמאלו. ובית עורן הצד שהיה עליו עור לחוץ כלפי מעלה, והצד שהיה כלפי פנים הכבש יהיה לצד יד האוחז. אחריהם עומד הכהן השישי ואוחז בקרביים הנתונים בבזח בקערה, והקרעיים החלק התחתון של ארבעת הרגליים היו מונחים על גביהן מלמעלה. טעם הדבר מפני שמשמע בפסוק שיש להקריב את הקרעיים עם הקרביים, כנאמר והקרב והקרעיים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטירה מזבחה. אחריהם עומד הכהן השביעי ואוחז בעיסרון סולת שממנה היו עושים את מנחת התמיד. המקריב עולה עליו להביא עמה סולת למנחה ויין לנסחים, כאמור בתורה את הסולת יש לבלול בשמן, ומקטירה על המזבח את היין יוצק הכהן על יסוד המזבח, והוא יורד לשיטין. ולכל מין בהמה יש להביא שיעור אחר של מנחה ונסחים כאמור בתורה. לכבש שיעורו עשירית עיפה סולת, רביעית עין שמן ורביעית עין יין. המשנה לא מזכירה את השמן מפני שהוא היה בלול בסולת. הסולת הייתה בתוך כלי, ולא הוא צריכה המשנה לפרש זאת לפי שפשוטו, וכן לגבי מנחת החביתין והיין. כך אומר התפארת ישראל. אחריהם עומד הכהן השמיני ואוחז בחצי עיסרון סולת, שממנה היו עושים את מנחת החביתין של הכהן הגדול. מנחת חביתין היא מנחה שמקריב כהן גדול שיעורה יסרון בכל יום מחציתו בבוקר ומחציתו בין הארבעים. ונקראת מנחת חביתין לפי שנאמר על מחוות בשמן תעשה. הפסיק התנא במנחת החביתין בין הסולת והיין, אף שהסולת והיין הם צורך התמיד, לפי שהסולת והחביתין שניהם מין מנחה הם. ומטעם זה גם הוקרבו הסולת והחביתין ביחד כמבואר במסכת יומא, דף למד עמוד א'. לאחריהם עומד הכהן התשיעי ואוחז ביין של הנסכים, ועד כאן התפרש סדר ניתוח התמיד וחלוקת העבריו לכהנים. ממשיכה המשנה לפרש את סדר מעשה הבוקר, הלכו הכהנים שהעברים בידם ונתנום והניחום מחצי הכבש ולמטה בצד מערבו של הכבש. לא העלום למזבח לפי שעדיין לא הגיע זמן הקטרתם על גבי המזבח, אלא רק לאחר הקטרת הקטורת, כמפורש במשנה לקמן דף למד ב' עמוד ב'. והטעם שאלו רק את חצי הכבש ולא על גבי החצי העליון מפרש הראש בשני דרכים. א', אם היו מעלים לחצי העליון יש לחשוש שיתעו ויקטירו על גבי המזבח קודם זמנם. ב', כדי שתהיה עבודת העלה מהכבש על גבי המזבח חשובה ביניהם. שהרי יש דעה סוברת שהיו חוזרים ומפיסים על העלה הזו. והטעם שהניחום בצד מערב ולא בצד מזרח מפרש הראש יש להניח בצד זה שהוא כלפי השכינה נמצאת במערב. ולא המפרש פירש שצד מזרח הכבש היו צריכים להניח פנוי מפני שבצד זה היו הכהנים עולים למזבח. שואלים הראשונים הרי במסכת שקלים פרק ח' משנה ח' שנינו שאיבריה תמיד היו מונחים במזרח של הכבש. תרץ הראש שרק לגבי שבת אמרו כן לפי שהיו שם גם איברי המוסף ולכן הניחו את איברי המוסף במערב כלפי שכינה לפי שהוא עיקר קורבן היום ואז הניחו את איברי התמיד במזרח אבל בכל יום היו מניחים את איברי התמיד במערב. ולא הראב"ד מתרץ ששם מדובר על איברי תמיד שנטמאו שבזה דיברה המשנה הקודמת שם שהיו נשרפים בצד מזרח. אבל את הסולת והחביתים והיין אפשר שהניחו על המזבח עצמו, אומר המאירי. מסיים את המשנה ואומרת, ומלחום שם, היו מולכים על גבי הכבש, והכהן המעלה הוא היה מולכו, ומצוות מליחת האיברים נאמרה בתורה על כל קורבנך תקריב מלח, וזו מצוות עשה למלוך כל קורבן קודם שיעלה למזבח, ומצווה למלוח את הבשר יפה על ידי שמאפך הבשר מצד לצד, ומולכו, ואם מלך גרגיר אחד כשר, יקריב בלא מלח לוקה, ואף על פי כן הקורבן כשר. ומצווה מן המובחר למלוח את האיברים בשיעור שייצא כל אדם. ולאחר מכן, אומרת המשנה, ירדו מכבש המזבח ובאו להן ללשכת הגזית לקרות את שמה ולהתפלל. והטעם שהתפללו קודם הקטרת האיברים מפני שראוי להתפלל שיהיה קורבן לריח ניחוח. קריאת שמה לא היו יכולים לקרוא קודם השחיטה משום שעדיין לא הגיע זמן קריאת שמה. כמבואר במשנה לקמן בדף למד ב' עמוד ב', אבל לגבי תפילה, שואל הראב"ד, הרי הזריקה היא עיקר הקורבן וראוי להתפלל לפני הזריקה כדי שיתקבל קורבנם לרצון ואין להפסיק בין שחיטה לזריקה ואם כן היה להם להתפלל קודם השחיטה והוא מתרץ שאפשר שעשו כן כדי שבזמן זה שיתפללו ישעו האיברים במלח וייצא מהם אדם. והטעם שהתפללו בלשכת הגזית ולא בעזרה עצמה מפרש הראש לקמן מדף למד ב' עמוד ב' שתפילתו של אדם נשמעת בארבע אמות של תורה כאמור במסכת ברכות דף ח' עמוד א' ובלשכת הגזית היו יושבים הסנהדרין ועוסקים בתורה. והבאר שבע באר, שתכף לאחר התפילה עשו הפייס של ההקטרה, והפייס היה נעשה בלשכת הגזית, וכיוון שרצו לסמוך התפילה להקטרה, כפי שמשמע במסכת מגילה דף חי עמוד א' שיש לו סומכם זה לזה, לכן התפללו שם. ואילו עליכם שמיים מבאר שבעזרה עצמה לא יכלו להתפלל בכוונה, לפי שהיו שם בני אדם הרבה. זו היה המשנה שלנו, הפותחת את הפרק הרביעי של מסכת תמיד, משנה שתחילתה, שימו לב, בדף למד עמוד ב' שש שורות לפני סוף הדף, וסיומה בדף למד א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו שלא קשרו את התמיד בשעת השחיטה, אלא עקדו אותו. מבארת הגמרא את צורת העקידה. תנא שנינו בברייתא, עקידת התמיד הייתה עקידת יד ורגל, כלומר היו עוקדים כל יד עם רגל שכנגדה. וכל יד ורגל היו קושרים בפני עצמם. ומבאר הראב"ד שהטעם שלא קשרו את הידיים והרגליים בפני עצמם, מפני שאז יש בכוחו של הכבש לפרפר יותר. ולא הרמב"ם בפירוש המשניות פירש שלא היו קושרים את התמיד כלל, ומה שאמרו שהיו עוקדים אותו עקידת יד ורגל, פירש שהיו אוחזים בו הכהנים בידו וברגלו. וצורת הקידה זו, הרי כי הקידת יצחק בן אברהם על גבי המזבח, אומרת הגמרא. רש"י מפרש שם על הפסוק, ויבן שם אברהם את המזבח ויערוך את העצים ויעקוד את יצחק בנו, שהקידת הידיים והרגליים ביחד היא הנקראת הקידה. ובמסכת שבת בדף נ"ד כותב רש"י שכפף אברהם את ידיו ורגליו של יצחק לאחוריו, וקשר יד ורגל יחד ונפשט צווארו לאחוריו. ולדעת הרמב״ם שלא היו קושרים אותו כלל, פירש העולת תמיד, שכוונת הגמרא כאינה כדעת יצחק, ששם ודאי קשר אברהם את ידו ורגלו, וכאן את התמיד לא היו קושרים אלא אוחזים בידו ורגלו. והטעם שעשו כן כדי להזכיר זכות עקידת יצחק, אומר הגר"א. ובמדרש נאמר ויקרא רבה, אותו היום שעקד אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח, התקין הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד שחרית ואחד ערבית. שבשעה שישראל מעלים את התמיד על גבי המזבח וקורין את המקרא הזה צפונה לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא עקידת יצחק. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו לא היו קופטין, לא היו קושרים את התלה. מבררת הגמרא את טעם הדבר, שואלת הגמרא מה איתם, מהו הטעם שלא היו קושרים את התמיד בשעת השחיטה. ולפירוש שאר הראשונים שכן היו קושרים אותו בידו ורגלו, כוונת הגמרא להקשות מדוע לא קשרו בארבע רגליו כאחת. משיבה הגמרא, רבונה ורב חיסדא נחלקו בטעם הדבר. אחד אמר, אחד מהם אמר, משום שיש בזה ביזיון קודשים, שכן דרך מוכרי תלאים, חולין, לסיים כשהם קשורים ידיהם ורגליהם. והרעבד מפרש, כשהוא כפות כולו הרי כמת, ובית אם הוא קשור כולו יש לחוש שיפול בו מום כשיפרפר. ואחד אמר, אחד מהם אמר, משום דה מהלך בחוקי העמים, שכך הוא מנהג הגויים לקשור את קורבנותיהם, בשעת הקרבה לעבודה זרה. והרעבד בייר שהגויים נוהגים כן רק לעבודה זרה שלהם, שבקשירתו כולו, מראים הם שרצונם שימסר גם בחייו לעבודה זרה, ולכן אין לעשות כן בקורבנות שהם לקדוש ברוך הוא. אבל בשחרת טרולין, מותר לקשור את הבהמה בארבעת רגליה, מפני שאין חשש זה. שואלת הגמרא, מהי בעיני ומה ההבדל בין שני הביאורים? משיבה הגמרא, איכא בעיני, יש הבדל בין הביאורים הללו באופנים הבאים. במקום דקפת בשיראי, שקושר את הכבס על ידי מעיל משי, שהוא בגד חשוב ואין כאן ביזיון, אינה מאופן נוסף, כשקושר אותו באוצה דדהבה, בחוט של זהב. זהב מרוקה ומתוח כמין חוט. שלדעה שאמרה לא לקפות משום ביזיון קודשים, יש להתיר, אין כאן ביזיון, אבל לדעה שאמרה מצד מנהג עובדי עובדו זרה, עדיין יש לחשוש ויש לאסור. לאחר שהביאה הגמרא שבקשירת הקורבן בחוט של זהב אין ביזיון קודשים, דנה הגמרא מדוע לא כל השולחנות שבמקדש היו עשויים מזהב. מביאה הגמרא תנא תם שנינו במשנה במסכת שקלים פרק ו' משנה ד' 13 שולחנות היו במקדש. והמפרש גורס כאן בגמרא 10 שולחנות, והוא מפרש במקדש הכוונה בעזרה, שבמניין זה לא נכללו השולחנות שהיו באולם ובהיכל שנזכרו בסמוך. אם כן, גרסת הגמרא 13 שולחנות היו במקדש, 8 מהם היו של שיש ומקומם בבית המטבחיים. בצפון על יד הטבעות. שעליהם היו מדיחים את הקרביים של הקורבנות, כמובן במשנה לאל בדף למד א' עמוד א', ושניים נוספים היו במערבה של כבש, אחד של שיש ואחד של כסף. על של שיש היו נותנים את האיברים של קורבן יחיד עד שמעלים אותם למזבח, אבל איברים של תמידים ומוספים לא היו נותנים שם, אלא הכהן היה מקבל אותם מהמנתח ונותנם על חצי הכבש מלמטה, כמבואר במשנה לאל. ועל של כסף היו מניחים את 93 כלי השרת שהיו מוצאים בכל יום מלשכת הכלים לצורך עבודת היום. הבית שהיה בעזרה היו בו שלושה מקומות, האולם, ההיכל וקודש הקודשים. האולם הוא החלק הרחב שבתחילה, ממנו נכנסים להיכל שבו היה מזבח הזהב, המנורה והשולחן, וממנו נכנסים לקודש הקודשים שבו היו הארון והכפורת. ממשיכה הגמרא להביא את המשנה ונאמר בה, ובאולם היו שניים נוספים שהיו מונחים מבפנים על יד פתח הבית, פתח ההיכל. אחד מהם, שולחן אחד היה של כסף ואחד של זהב, על של כסף היו נותנים את לחם הפנים בכניסתו, תכף לאחר אפייתו עד שיסדרו אותו על השולחן יעשו עם יצאי שיטים ומצופה זהב שבהיכל, שהרי מצוות עשה לסדר את הלחם בכל שבת על שולחן יצאי שיטים המצופה זהב שבהיכל, וביום השבת היו מוצאים את הלחמים שהביאו בשבת שלפניה והיו מניחים במקומם את הלחם החדש של שבת זו. מלבד הלחמים היו מניחים על השולחן שתי בזיחים, שתי קערות, שיש בהם לבונה. לאחר שהוציאו את הלחם של השבת הקודמת, היו מקטירים את הלבונה שבבזיחים, ולאחר מכן מחלקים לחם זה לכהנים. אפיית הלחם אינה דוחה שבת, לכן היו אופים אותו מערב שבת. וכותב הראש שמזמן האפייה בערב שבת ועד זמן הסידור ביום השבת, היה הלחם מונח על השולחן של הכסף. ועוד הוא כותב שגם לדעה שאפיית לחם הפנים כן דוחה שבת, כאמור במנחות עין ב', היו מניחים את הלחם על שולחן הכסף משעת האפייה ועד שעת הסידור. אבל רש"י פירש שלא היה צורך להניח את הלחם בכניסתו על שולחן זה, שהיה אפשר להשאירו במקום האפייה עד השעה שמסדרים אותו על שולחן הפנים. ומה שעשו כן הוא רק כדי להראות שמעלים בקודש, שמתחילה היה על שולחן פשוט יותר, ולאחר מכן מניחים אותו על שולחן הזהב שבה היכל. ובמסכת מנחות בדף צדיתת עמוד ב' מצינו, שני שולחנות היו באולם מבפנים על פתח הבית, אחד של שיש ואחד של זהב. וקשה מן המשנה הזו השנויה במסכת שקלים שאמרו שאחד של כסף. רש"י תירץ שהיה של שיש אלא שנקרא של כסף, מאחר והשיש לבן ככסף. ואילו הראב"ד כותב שזו טעות סופר וצריך לומר של כסף, ועוד הוא כותב שאפשר שרגליו היו של שיש, אבל השולחן עצמו היה של כסף. אז אם כן, באולם היו עוד שני שולחנות נוספים שהיו מונחים מבפנים על יד פתח הבית, פתח ההיכל. אחד היה של כסף ואחד של זהב, על של כסף היו נותנים את לחם הפנים בכניסתו. תכף לאחר אפייתו, עד שיסדרו אותו על השולחן, יעשו עם יצאי שיטים ומצופי זהב שבהיכל. ועל של זהב שהיה באולם היו מניחים את לחם הפנים ביציאתו, לאחר שהסירו מהשולחן שבהיכל, עד שהיו מחלקים אותו לכהנים. וטעם השינוי שבין השולחנות הללו של לחם הפנים, לפי שמעלין בקודש ולא מורידין. ולכן בתחילה הניחו את הלחם על השולחן של הכסף, ואחריו הניחו על שולחן של זהב שבהיכל, שמעלין בקודש. וביציאתו לא הניחו על שולחן כסף שהיה מונח בהיכל על של זהב, ואין מורידין להניחו בפשוט יותר. ועוד שולחן אחד של זהב היה בפנים בהיכל, שעליו מונחים לחם הפנים תמיד. ואף ששלמה המלך עשה 10 שולחנות בהיכל, מלבד שולחן הפנים שעשה משה רבינו, לא הזכירה אותם המשנה, מפני שעל שולחנות אלו לא היו מניחים כלום, כמבואר במסכת מנחות בדף צדיתת. שואלת הגמרא, מכדי כיוון שאין נוהגים מנהג הניות במקום שכולו מנהג השירות, שכל מעשם בבית המקדש היה בעושר ובסררה, כמו שנאמר בכמה מקומות בשס, לגבי כלי המקדש, לאל בדף חפתת, ובמסכת שבת דף קוף ב', במסכת כתובות דף קוף ו', ובעוד מקומות, אם כן עמי עבדי דשאיש, מדוע עשו משאיש את השולחנות שהיו מניחים עליהם את הקרביים והאיברים? ניעבדו דכסף, ניעבדו דזהב, שיעשו אותם מכסף, שיעשו אותם מזהב? ושיבה הגמרא, אמר רב חיננה בשם רב ביאסי, ורבי יאסי בשם רבי שמואל ברב יצחק, מפני שמתכת כגון כסף או זהב ומרתיח, מחמם את האיברים והבשר ומתקלקלים, ולכן עשו את השולחנות דווקא משיש. ומפרש הראב"ד שכלי מתכות מחממים דבר שהוא עצמו חם ודבר שהוא עצמו קר, הם מקררים אותו. הקרביים שהיו מוצאים מן הבהמה היו חמים, ולכן יש לחשוש שמה של המתכת יחמם אותם יותר מדי ויבואו לידי סירחון. ובתלמוד הירושלמי במסכת שקלים יקשו, הרי אחד מהניסים שהיו במקדש שלא ישריח בשר הקדש מעולם. כאמור במסכת אבות פרק ה' משנה ה', ומתרצים שאין סומכים על הנס. והמפרש פירש את דברי הגמרא לחם הפנים, שמתחילה לא הניחו על של כסף, מפני שהוא מרתיח את הלחם ומחממו וממהר להתאפש. וזה לפי הגרסה שאחד מהשולחנות של הלחם היה של שיש. והתוסות במסכת מנחות בדף צדיתת עמוד ב' דיבור המתחיל אחד, מפרשים שכוונת הגמרא גם על השולחן של העיוורים וגם על השולחן של הלחם. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית, ושל בין הארבעים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית. מבארת הגמרא את טעם החילוק במקום השחיטה בין תמיד של שחר לתמיד של בין הארבעים. מבארת הגמרא מן הנימי למיכן למדנו דברים אלו, שתמיד של שחר נשחט בקרן צפונית מערבית ושל בין הארבעים בקרן מזרחית צפונית. משיבה הגמרא, אמר רב חיסדא דאמר קרא, נאמר בפסוק בפרשת קורבן תמיד ספר במדבר פרק כוח פסוק ג', ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו להשם, כבשים בני שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד. הפירוש ליום הוא שההקרבה תעשה כנגד היום, כנגד זריחת השמש. והראש כותב שהכוונה בצד שיעיר היום. מוכיחה הגמרא תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כדברי רב חיסדא, וכך שנינו, נאמר בפסוק שניים ליום, ופירושו שיש להקריב כנגד היום, כנגד השמש. שואלת הברייתא, אתה מפרש ואומר שמה שנאמר ליום הכוונה כנגד היום, או אינו, ואולי אין פירושו אלא חובת היום, והיינו ללמד שיש חובה להקריב שניים בכל יום. משיבה הברייתא, אי אפשר לפרש כן, לפי שכשהוא אומר ואת הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, הרי כבר חובת היום אמור. אם כן, מה אני מקיים, על מה אני מקיים את מה שנאמר שניים ליום, ולאיזה צורך אמרה זאת התורה? אלא ודאי הפירוש הוא כנגד היום. מפרשת הברייתא, הכיצד? כיצד תתקיים הקרבת התמיד כנגד השמש? משיבה הברייתא, על ידי שתמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על הטבעת השנייה, והוא כנגד השמש הבא בבוקר מצד מזרח. ואילו היה שוחט בקרן מזרחית, היו כותלי המקדש המזרחיים מאפילים, לכן הוא שוחט בצד מערב. ולדעת הראב"ד שתמיד של שחר היה נשחט בקרן מזרחית צפונית, יהיה פירוש כנגד השמש באותו צד שהשמש זורחת, שבבוקר היא זורחת ממזרח, ולכן יש לשחוט בצד מזרח. ולמה שחטו על הטבעת השנייה ולא על הראשונה? גם משום דין זה שצריך שיהיה כנגד השמש, ובטבעת הראשונה היה מזבח מאפיל. ותמיד של בין הארבעים, אומרת הגמרא, היה נשחט על קרן צפונית מזרחית על טבעת שנייה, שהוא כנגד השמש הנמצאת בערב בצד מערב, ולכך יש להרחיק מקום השחיטה לצד מזרח, כדי שתהיה השמש כנגדו. לדעת הראב"ד שתמיד זה היה נשחט בקרן צפונית מערבית, זה כדי שיהיה באותו הצד שהשמש נמצאת בזמן הזה, בבין הארבעים. אחרי שפרשה הגמרא שתמיד היה נשחט כנגד השמש, מביאה הגמרא שהיה מעשה באלכסנדרוס מוקדון, ששאל את זקני הנגב 10 שאלות, שעל הראשונה שבהם השיבו לו מעניין השמש. מספרת הגמרא 10 דברים, שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב, את חכמי הדרום. אלכסנדרוס מוקדון מלך על כל העולם, כך אומר התוספות במסכת מגילה דף י' דיבור המתחיל שלושה, וכותבים התוספות שאף על פי כן, הוא לא נמנה שם במסכת מגילה בין המלכים שמלכו על כל העולם, לפי שלא נכתב דבר זה בפירוש. הוא היה מתלמידי הפילוסוף היווני אריסטו, והיה חכם בחוכמות הפילוסופיה והתכונה, וכאשר בא אל החכמים שבארץ ישראל, דיבר עמהם בענייני החוכמות הללו. כך מסביר העץ יוסף. אם כן, 10 דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב, את חכמי הדרום. והטעם ששאל דווקא את זקני הדרום, מבאר המהר"ל, שהוא מפני שהדרום הוא מקום מיוחד לחוכמה, כמו שאמרו חז"ל במסכת בבא בתרא דף כ"ה עמוד ב', הרוצה להחכים ידרים. והוסיף שלא אמרו ששאל את חכמי הנגב, אלא את זקני הנגב, לומר שאין חוכמתם מחוכמת התורה שנותן הקדוש ברוך הוא לחכמים, אלא חוכמתם היא מחמת חולשת החומר שיש בארץ הנגב, וכשם שחוכמת הסקנים שלהם באה מחמת חולשת החומר שלהם. והוא מוסיף שמפני זה חוכמתם ביותר בעניינים הטבעיים בלבד. ומשמע מדבריו שלא היו אלו חכמי ישראל. אבל באבני חפץ כתב שהיו חכמי ישראל, אלא שהיו אלו חכמים שהיו ברומי שגלו אליה בזמן חורבן הבית. מספרת הגמרא 10 דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב. השאלה הראשונה היא, אמר להן, האם מן השמיים לארץ רחוק יותר מאשר מצד מזרח לצד מערב? או מצד מזרח עד לצד מערב רחוק יותר מאשר מהשמיים עד הארץ? וכותב המהרש"א שוודאי המרחק מקצה המזרח עד קצה המערב כפול הוא מהמרחק שמהשמיים עד הארץ, שהרי העולם עגול הוא. והארץ בנקודה האמצעית, ונמצא שמהארץ עד קצה כל צד, המרחק שווה, ואם כן מקצה המזרח עד קצה המערב הוא פי שניים מהארץ עד השמיים. וממזרח למערב שאמרו כאן אין הכוונה מקצה אל קצה, אלא מהקצה המזרחי עד המרכז, והוא הנקרא צד מערב כנגד הקצה שבמזרח. אמרו לו, הישיבו לו זקני הנגב ממזרח למערב רחוק יותר, והביאו זקני הנגב ראיה לדבריהם. תדע, אביא לך ראיה שכך הוא, שהרי בבוקר כשהחמה במזרח הכל מסתכלים יכולים להסתכל בה, ואין אורה מכחיש מאור העיניים. וכן בערב כשהחמה במערב הכל מסתכלים בה, ואילו כשהחמה היא באמצע הרקיע, אין הכל מסתכלים בה, לא יכולים להסתכל בה. הנה מוכח שהמרחק מהשמיים לארץ קטן יותר מהמרחק שממזרח למערב, ולכך, כשהיא נמצאת ברום הרקיע, אינה רחוקה כל כך ומהירה בחוזק ואין יכולים להסתכל בה. רק כשהיא נמצאת במרחק גדול במזרח או במערב, אפשר להסתכל בה. מוסיפה הגמרא על תשובתם של זקני הנגב, וחכמים חולקים על דבריהם ואומרים, זה וזה המרחק בין השמיים לארץ והמרחק שבין מזרח למערב כאחד שווין. מרחק שווהו. ובמסכת חגיגה בדף י' ב' נחלקו המוראים על מידת גובהו של אדם הראשון קודם שחטא. אם היה מן הארץ ועד לרקיע ומסוף העולם ועד סופו, ודרשו מפסוקים, וקשתה הגמרא שיש סתירה בין הפסוקים ותרצה, ששיעור אחד הם, וכתבו התוספות שחולקים הם על זקני הנגב שאמרו כאן, שממזרח למערב רחוק יותר, והוסיפו שלדעת זקני הנגב, אם גובהו היה כמזרח למערב, איך היה יכול לעמוד, והרי אין לגובהו מקום עד הרקיע, ותרצו שקודם שחטא היה בגן עדן. אם כן, חכמים חולקים על דבריהם של זקני הנגב ואומרים זה וזה המרחק בין השמיים לארץ והמרחק שבין מזרח למערב, כי אחד שווים מרחק שווהו. ראיה לדבר שנאמר בתהילים ק"ג, כי כגבוה השמיים על הארץ גבר חסדו על יראיו. ולאחר מכן נאמר, כי רחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו. ואחד מיני הוא נפיש, שמרחק אחד מהם גדול יותר, נכתוב תרוויו כי יהודה נפיש. היה צריך לכתוב בשני הפסוקים את המרחק הגדול שביניהם, ומדוע נקט באחד מהם שיעור מועט? אלא מוכח שהמרחק ביניהם שווהו, ולכן נקטו בפסוק את שניהם. ועולת התמיד מבאר את השינוי בפסוקים לדעת זקני הנגב, על פי מה שאמרו חז"ל במסכת יום הדף פיבב עמוד ב', שהעושה תשובה מהיראה, זדונותיו נעשים שגגות. השב מאהבה, זדונותיו נעשים כזכויות. ולכך בפסוק הראשון המדבר בשב מהיראה, שנאמר גבר חסדו על יראיו, נאמר כי גבוה שמיים על הארץ. ואילו בפסוק השני דוד אומר על עצמו, ירחיק ממנו את פשעינו, ודוד ודאי שב מאהבה. לכן נאמר בו, כי רחוק מזרח ממערב, שירחיק ממנו את הפשעים, מרחק גדול עוד יותר, עד שנעשו כזכויות, ועל זה הזכיר את המרחק שבין מזרח למערב. שואלת הגמרא על דברי חכמים, ואלא יש להקשות על דבריהם אם המרחק שווהו, כשהחמה באמצע רקיע, מה איתה, מה מהו הטעם שאין הכל מסתכלים בה? הרי אינה רחוקה יותר מאשר כשהיא נמצאת במזרח ובמערב. משיבה הגמרא, משום דקאי להדיה ולא קסי לימידי. משום שבאמצע רקיע היא עומדת בגלוי, בגילוי, ואין דבר המחסה ומסתיר אותה, ולכן אי אפשר להסתכל בה. ואילו כאשר היא נמצאת במזרח ובמערב, יש ערים וגבעות המפסיקים בין השמש והאדם המסתכל. לכן אפשר להסתכל בה. והמהר"ל מבאר שהסיבה שאפשר להסתכל כשהיא במזרח ובמערב, מפני שהעידים העולים מן הארץ מפסיקים בין השמש ובין האדם המסתכל בה, אבל כאשר היא באמצע של הרקיע, אין כל דבר המפסיק. וברנן לבוקר הוא מפרש את שאלתו הראשונה, רצה אלכסנדרוס לדעת את דרכי ההצלחה, ושאל, האם אדם מצליח במעשיו מחמת השגחת השם או מחמת השתדלותו במעשיו? והיינו שממזרח ומערב זה כינוי להשתדלות האדם שהולך לקצווי הארץ כדי להצליח במעשיו, ואילו מהשמיים לארץ זה כינוי להשגחת השם. ושאל אלכסנדרוס מה רחוק ומה קרוב, כלומר מה קרוב להביא את ההצלחה ומה רחוק, והשיבו לו שהשגחת השם היא העיקרית, לפי שממזרח למערב, הכל מסתכלים בה, היינו שעל ידי מעשה האדם, שורה עין הרע לבריות שמאבדת את ההצלחה, אבל על השגחת השם נאמר, שאין הבריות יכולים לפגוע בהצלחה הבאה ממנה. כאמור בתהילים למד א' תסתירם בסתר פניך מרוכסי איש. השאלה השנייה ששאל אלכסנדרוס מוקדון, אמר להם אלכסנדרוס מוקדון לזקני הנגב, האם השמיים נבראו תחילה קודם לארץ, או הארץ נבראה תחילה וקדמה לבריאת השמיים, או שניהם נבראו כאחת. ואמר שב החתם סופר הבינו שכוונתו לפרש שלא היה לאלכסנדרוס צד שהארץ נבראה תחילה, אלא רק האם השמיים תחילה או שנבראו כאחת. אבל בדברי הרנן לבוקר מבואר שכוונת המפרש להוסיף עוד צד שלישי, והוא צריך המפרש להוסיף זאת מפני שבמסכת חגיגה מוכח שהסברה הפשוטה היא שהם נבראו יחד. השיבו הזקנים של הנגב ואמרו לו, שמיים נבראו תחילה, שנאמר בבראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מכך ששמיים נאמרו תחילה, מוכח שנבראו תחילה. ובמסכת חגיגה נחלקו בית שמאי ובית הלל אם שמיים נבראו תחילה או הארץ. לדעת בית שמאי, שמיים נבראו תחילה, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לדעת בית הלל, הארץ נבראה תחילה, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. וכתב הבאר שבע שזקני הנגב סוברים כבית שמאי. אילו החתם סופר כותב שלא התכוון אלכסנדרוס לשאול על מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כי דברים הנוגעים ברומו של עולם במעשה בראשית ומרכביים, וסוד השם ליראיו, הוא מבאר שכוונת שאלתו הייתה בחוכמה היוונית, על פי מה שקיבל מאריסטו רבו היווני, שעל אף שהשם הוא הבורא מכל מקום הבריאה היא מחויבת המציאות. וזה שענו לו זקני הנגב שהשמיים נבראו תחילה, לפי שהעולם נברא רק ברצונו ובחפצו של השם, שכל היכולת בידו. ובעיקר מחלוקת בית שמאי ובית הלל מנברא תחילה, מקשה המהרש"א, שהרי שמיים וארץ במאמר אחד נבראו, ואם כן, אחד מהם לא קדם. הוא מתרץ שאף שוודאי בבת אחת נבראו הנידון, ומאילו יסודות התחיל להתרחב העולם. האם מיסודות השמיים או מיסודות הארץ או משניהם יחד? והרנן לבוקר מפרש ששמיים זה כינוי להשגחת השם, וארץ הוא כינוי להשתדלות האדם. ושאלתו הייתה מה נברא תחילה, כלומר, כשרוצה אדם להצליח באיזה עניין שצריך השתדלות וסייעתא דשמיא, מי מהם העיקר בתחילת העניין? והשיבו שהשגחת השם היא העיקרית בתחילת הדבר. אומרת הגמרא השאלה השלישית ששאלם, אמר להן לזקני הנגב, אור נברא תחילה קודם לחושך, או שמא החושך נברא תחילה קודם לאור. מספק זה מוכח שהחושך הוא בריאה בפני עצמה ואינו רק היעדר האור. לפי שאם אינו אלא היעדר אור, ודאי שהאור נברא תחילה. וכך כותב הרמב"ן בספר בראשית פרק א' פסוק ד', שהחושך הוא מיסוד גלגל האש. אמרו לו זקני הנגב, מילתא דא אין לה פתר, דבר זה אין לו פתרון. והראב"ד אומר שזקני הנגב ידעו את התשובה, אלא שלא רצו לומר לו מפני שחששו כמבואר לקמן בגמרא. ומכל מקום אין זה שקר, לפי שאפשר לפרש את דיבורם, שכעת אין להם פתרון עבורו מפני שאסור להם לומר לו את הפתרון. וגם כאן מפרש הרנן לבוקר, שאור הוא כינוי להצלחה וחושך הוא כינוי להפסד וכילוי. ושאלתו הייתה כשבאה לאדם הצלחה ואחר כך הפסד, האם תחילה נגזרת ההצלחה ואחר שהצליח במעשיו מתחדשת עליו גזירת ההפסד, או שכבר קודם שנגזר עליו ההצלחה, נגזר עליו שיבוא עת, שיהיה ריקם מאותו הדבר, ולא ישיבו לפי שהוא מהדברים הנוגעים לחשבונות שמיים ושורשי הבריאה. מקשה הגמרא מדוע אמרו לו שאין לשאלה הזאת תשובה, ונאמרו לי שיאמרו לו שוודאי החושך נברא תחילה דכתיב, כתוב בספר בראשית והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תאום, והדר ולאחר מכן נאמר ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, הנה מוכח שהחושך קדם לאור. מתרץ את הגמרא סברי, זקני הנגב היו סבורים שאם ישיבו לו תשובה לשאלתו, יש להם לחשוש דיל מעטה לשיולי, שמה הוא יבוא לשאול, מה למעלה על גבי הרקיע שעל ראשי החיות, ומה למטה מתחת לארץ והתהום. מה לפנים חוץ למחיצת העולם בצד מזרח, ומה לאחור חוץ למחיצת העולם לצד מערב. והם דברים שאסור להרהר בהם. כמבואר במסכת חגיגה דף י"א עמוד ב' ובדף ט"ז עמוד א', שאסור לאדם לשאול ולדרוש בעניינים אלו, והטעם, לפי שבזה הוא מהרהר על השכינה ואסור להרהר בעניין השכינה ולחקור מהו הבורא. שמא יחשוב בליבו דברים שאינן כדאי כלפי מעלה, מפני שאין בנו דעת להשיג אחד מכמה אלפים וריבו רבבות מעניין האלוקות, אומר התוספות ריד. והמהרש"א שואל מדוע לא ענו לו על השאלה הזו, ורק אם היה ממשיך לשואלם מה לפנים, אז היו שותקים ולא משיבים. הוא מתרץ שדעת המינים היא שהחושך אינו בריאה בפני עצמה אלא היעדר האור, ולכן הבינו שבשאלתו על בריאת האור והחושך כבר כלולה השאלה מה לפנים, שהרי מאחר והחושך אינו אלא היעדר האור, לא היה צריך בריאה קודם האור, ונמצא ששואלם על עניין שקודם בריאת העולם. ולכן השיבו לו שאין לשאול על עניין זה כלל. מקשה הגמרא יחי אם כך, שזה היה החשש שלהם, שמיים נמינו נאמרו לי, גם כששאלם על השמיים והארץ מנברא תחילה, לא היה להם לענות לו. משיבה הגמרא מעיקר הסבור הקראי באלמה ודקשייל. בתחילה היו זקני הנגב סבורים שדרך מקרה הוא ששאלם על כך, ולא ימשיך לשאול אותם עוד. כיוון דחזו, דקהדר שייל, כיוון שראו שהוא חוזר ושואלם על עניינים אלו, סברי סברו זקני הנגב, לא נעים על הדין מה עתי לשיולי, לא נאמר לו תשובה, שמה הוא יבוא לשאול מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, ומה לאחור. שאלה רביעית, שאלם אלכסנדרוס אמר להם, אי דין מתקרי חכים, איזו הנקרא חכם, אמרו לי, הישיבו לו זקני הנגב, איזו חכם הרואה את הנולד, מבין בליבו מה שעתיד להיות ומתנהג על פי זה. ובמסכת אבות פרק ד' משנה א' שנינו בן זומא אומר, איזו חכם הלומד מכל אדם. ומאיר המהרש"א, מדוע זקני הנגב ענו לו תשובה אחרת, ולגבי שתי השאלות האחרות ששאלם לאחר מכן, איזו גיבור ואיזו עשיר, אכן השיבו לו כפי ששנינו במסכת אבות, והוא מבהר ששאלות האלו שאל כלפי עצמו, שכוונתו הייתה שיכבדו על שהוא חכם מתלמידי אריסטו הפילוסוף היווני, ועל זה השיבו לו כמאמר הפסוק בירמיהו פרק ט', אל יתהלל חכם בחוכמתו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, אסכל וידוע אותי, שהחכם האמיתי הוא המביט ורואה את התכלית שנולדה ובאה לבסוף, והיא ידיעת השם. והיון יעקב מבאר שכאן הייתה כוונתו לשאול מי הוא הנקרא חכם עכשיו, ומה שאמרו במסכת אבות, הכוונה למי שרוצה להיות חכם, שעל זה אמרו שילמד מכל אדם. ואילו החתם סופר מבאר שכוונתו הייתה להתלוצץ מהם על שלא ענו לו על השאלה בעניין האור והחושך, ולכן שאלם איך תיקרו חכמים, אם אינכם יודעים להשיב לי, ועל זה השיבו לו שהחכם הוא הרואה את הנולד, ורמזו לו בזה שעדר רבה, כיוון שראו את הנולד שיבוא לשאול מה למעלה, מה למטה, לכך לא השיבו לו. שאלה חמישית שאל אותם, אמר להם אי דין מתקרי גיבור, איזו הנקרא גיבור, אמרו לו זקני הנגב, איזו גיבור הכובש את יצרו, המתגבר על יצרו, מלחתו ומלכעוס. רבינו יונה מפרש את האמור במסכת אבות, איזו גיבור הכובש את יצרו, שגבורת הגוף שיש באדם קיימת גם בבהמות, ואינה נקראת גבורת האדם, אלא גבורת הלב היא הנקראת גבורה. ובגבורת הלב יש שתי כוחות. א', גבורת הלב במלחמה שלא יפחד לעולם, ב', לכבוש את יצרו, ועל שני כוחות אלו אמרו שהגבורה הגדולה מביניהם היא כבישת היצר. וגם כאן מפרש המהרש"א, שכוונתו הייתה שישבחו על גבורתו שכבש הרבה ארצות, והם השיבו לו שאין זו גבורה אמיתית. שאלה שישית הוא שאל אותם, אמר להם, אי דין מתקרי עשיר, איזו הנקרא עשיר, אמרו לי, השיבו לו זקני הנגב, איזו עשיר השמח בחלקו, במה שנגזר עליו שיפול בחלקו. הן בממון, הן באישה, ואינו רץ להעשיר, ואינו חומד דבר שאינו שלו. והמהרש"א מפרש שהוא נהנה מיגיע כפיו, ולא גוזל את האחרים. כמו שמביאה המשנה במסכת אבות פרק ד' משנה א', על זה את הפסוק בתהילים קכ"ח, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, והחתם סופר מבאר מה שאמרו השמח בחלקו, שגם אדם שאין לו אלא דבר מועט יכול לשמוח כשידע וירגיש שמה שיש לו כעת, זהו רק חלק קטן מהמגיע לו, ואת השאר ייתן לו הקדוש ברוך הוא דבר יום ביומו. וגם כאן מפרש המהרש"א, שכוונת אלכסנדרוס הייתה שישבחו על עושרו, והשיבו שאין זו עשירות אמיתית, מפני שהיא באה בגזילת אחרים במלחמה, השירות האמיתית היא לזה שהוא נהנה מיגיע כפיו. שאלה שביעית שאל אותם, אמר להם, מה יעביד איניש ויחיה? מה יעשה אדם כדי שיחיה בעולם הזה ובעולם הבא? אמרו לי, ימית עצמו, יטרח בכל מלאכה, וימנע עצמו מתענוגים, ויצייר עצמו ללמוד תורה, ועל ידי זה יזכה לחיי העולם הזה, ולחיי העולם הבא. והמפרש פירש ישפיל את עצמו, ועל ידי זה יאריך ימים, וכן זה אמרו במסכת סנהדרין, דף צדי בית עמוד א', הווה קבל וקיים, ומפרש רש"י, הווה ענב ותחיה. שאלה שמינית שאל אותם אלכסנדרוס, מה יעביד איניש וימות? מה יעשה אדם כדי שלא יהיו לו חיים בשני העולמות? תשיבו לו זקני הנגב, יחיה את עצמו, ימנע מלתרוח במלאכה ויפנק עצמו בתענוגות ובמילוי תאוותיו, ולא יעסוק בתורה. והמפרש פירש יתגאה, ועל ידי זה ייתנו בו הבריות עין רעה, וימות בקיצור ימים. וכן זה פירש רבינו גרשום שיקבע ליבו ויבקש שררה ורבנות לעצמו, ועל ידי זה מתקצרים ימיו. כך נאמר במסכת ברכות דף נון ה', שהמנהיג עצמו ברבנות הוא מהדברים המקצרים ימיו ושנותיו של אדם. שאלה תשיעית שאל אותם אלכסנדרוס, אמר להם, מה יעביד איניש ויתקבל על בריאתה? מה יעשה אדם כדי שיהיה מקובל על הבריות? אמרו לו זקני הנגב, איסני מלכו ושלטן, שיסנה את המלכות והשלטון ולא יתחבר עליהם להיות בקרבתם, כדי שלא יחשדו בני אדם שמלשין ומוסר אותם למלכות, אומר הראש. ועוד הוא מפרש, שיתרחק מלהיות שר או מלך, אלא יהיה ענב ושפל רוח, ועל ידי זה יתקבל על הבריות. אמר לו, אמר להם אלכסנדרוס לזקני הנגב, דידי טבה מדידכו, עצתי טובה מעצתכם, עצתי היא להפך, ירחם מלכו ושלטן, יואב את המלכות והשלטון, ויאב את טיבו עם בני נשא. יעשה טובות עם בני האדם על ידי שיליץ באדם אצא לשלטון. והטעם שזקני הנגב לא הסכימו עמו מבאר המערשה, מפני שאי אפשר לאדם לעשות טוב וישר לכל ועל כורחו יהיו לו סונים. ושוב מבאר המערשה שכל כוונת אלכסנדרוס בשאלתו הייתה שזקני הנגב ישפחו אותו על שעושה טוב במלכותו והוא מרוצה לבריות על ידי כך, אבל הם לא הסכימו עמו. כך נאמר במסכת אבות פרק ב' משנה ג', הבו זהירים ברשות שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמם, נראים כאוהבים בשעת הנאתם ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. שאלה עשירית שאל אלכסנדרוס, אמר להם בימה יאי למידר או ביבשת יאי למידר, האם ראוי יותר להתגורר בים או שמה יותר ראוי להתגורר ביבשה? אמרו לה ביבשת יאי למידר, ביבשה ראוי יותר להתגורר. והטעם דהה שהרי כל נחות הימה, גם כל יורדי הים שרגילים לשעות בים, אף על פי כן לא מיית ודעתה יונה דסלקין ליבשת, אין דעתם יושבת עליהם עד שעולים הם ליבשה. והסיבה, אומר המערשה, משום שהסכנה מצויה בים. והרנן לבוקר מוסיף, אף שהמגורים בים מביאים לידי יראת שמיים, כמו שנאמר במסכת נידה דף י"ד, שהספנים כולם צדיקים, ורש"י מפרש שדרים בסכנה וליבם להביאים שבשמיים, אף על פי כן אין ראוי לגור בים, לפי שהמעלה של יישוב הדעת מעולה יותר. ואילו הגר"א פירש שעולם הזה נמשל לים ועולם הבא נמשל ליבשה. וכיוון שאלכסנדרוס משל בכל העולם והיה לו כל תאוות העולם הזה, שאל את זקני הנגב מהו התענוג הגדול יותר, האם עולם הזה בשלוותו ובשלימותו כמו שיש לי או עולם הבא? שליורדי הים אין יישוב הדעת, היינו שאין שלימות של תענוג בעולם הזה לפי שדעתו של האדם לעולם תרודה, שמרבה נכסים הרבה דאגה וכל ימיו דואג שלא ינטל ממנו מה שיש בידו, ורק כשמגיע האדם לעולם הבא הוא ביישוב הדעת שאין בעולם הבא קינה ושנאה ותחרות, והאדם בטוח שלא ינטל ממנו חלקו. לאחר שאלכסנדרוס גמר לשואלם את העשר שאלות שהיה בדעתו לשואלם בענייני החוכמה, הוסיף לשואלם שאלות פרטיות הנוגעות להם ולא. אמר להם, עידן מנחון חכים יתיר, מי הוא החכם ביותר שביניכם? והם השיבו ואמרו לו זקני הנגב, כולנה כחד השוויין, כולנו שווים כאחד בחוכמה ואין אחד מאיתנו חכם מהשני. ראיה לכך, דהכל מילתא דאמרת לנה, שהרי כל דבר ששאלת אותנו, בחד פתרנה לך, השבנו לך כולנו את אותה התשובה. והמערשה מבאר שאלכסנדרוס כעס עליהם על שזלזלו בו, ואמרו שכל ענייני חוכמתו, גבורתו ועושרו אינם הדברים האמיתיים, והיה סבור שיש ביניהם אחד החכם ביותר, והוא הודיע להם מה להשיב לו, והיה בדעתו להרע לו. על זה השיבו לו שחוכמת כולם שווה היא, ומעצמם השיבו לו אותם התשובות, ואם ירצה להטיל עליהם אשמה, יהיה עליו להטיל זאת על כולם. לאחר מכן הוסיף ושאל אותם, אמר להם, מה דין אטריסטון לקבלי? מה זה שאתם עומדים ומטריסים כנגדי, שאין אתם אוכלים ושותים ומתחתנים ממנו הגויים, והרי רואים אתם שהגדולה והממשלה לנו היא, ואתם מושפלים. אמרו לי, ישיבו לזקני הנגב, סטנה נצח. השטן ניצח אותנו, כלומר אבונותינו גרמו שניתן הממשלה לסונאינו לרדות בנו. מילו רבינו גרשום והרעבת פרשו שהגדולה נראית שהיא שלכם, אין זה אלא מעשה שטן. לבסוף הוא מנצח אתכם שאתם תרשו גיהינום, ואילו אנחנו נקבל את הגדולה והממשלה. אמר להם אלכסנדרוס, האנה מקטלנה יתחון בגזירת מלאכין. הרי אני הורג אתכם בגזירת מלאכים על כך שהשבטוני דבר ביזיון. אמרו לה, ישיבו לו זקני הנגב, שלטן ביד מלכה, אמת שהשלטון הוא ביד המלך להרוג את אשר יחפוץ, ואף על פי כן לא יאי למלכה כזב, אין נאה למלך להתנגג בכזב ובשקר, לפי שהבטיחם תחילה שלא יעונה להם כל רע. כך דרכם של המתווכחים עם החזק מהם, אומר המערשה. הוא מבטיח להם לפני תחילת הוויכוח שלא יהיה לו איבה עליהם אם ינצחו. מספר את הגמרא, מיד אלביש יתאון לבושין דארגוון, הלביש אותם בגדי ולבושי ארגמן, ושדי מנחת דדהב על צוואריון, והטיל רביד זהב על צווארם. אמר להן אלכסנדרוס לזקני הנגב, בעינה דאיזל רוצה אני ללך למדינת אפריקי. ובתרגום יונתן כתב שזה אחד ממקומות מגורי בני יפת, והיא ארץ טובה מאוד הקרובה במעלותיה לארץ ישראל, וסנחרב הגלה לשם את עשרת השבטים, כאמור בספר מלאכים ב' פרק חי. ואבן עזרא בספר יונה מביא שתרשיש שיונה רצה לברוח עליה היא עיר במדינת אפריקי, והטעם שרצה להילך לשם הוא מפני שרצה לשלוט על כל העולם ממש. אם כן, אומר אלכסנדרוס לזקני הנגב, אני רוצה ללכת למדינת אפריקי ותתנו לי עיצה איך להגיע לשם. אמרו לה, ישיבו לו זקני הנגב, לא מצית אז לדפסקי הרי חושך, לא תוכל ללכת לשם משום שערים של חושך מפסיקים בין מדינת אפריקי לשאר העולם, ואי אפשר לאדם לעבור בהם מפני שאין בהם אור כלל בין ביום ובין בלילה. והטעם שאי אפשר להדליק שם נרות להעיר לפי שהוא כמו החושך שהיה במכת חושך במצרים, שאינו רק היעדר האור, אלא הוא כעד אב מאוד היורד מן השמיים, כמו בחפירות העמוקות אשר לא יתקיים בהם הנר. כך אומר הרמב"ן בספר שמות פרק י' פסוק כ"ג, אמר להם לו סגיה דלא אזילנה, אי אפשר לי שלא אלך לשם. כך החלטתי שאני הולך לשם. אמתו אחי משיילנה לכו, ומפני זה אני שואלכם. אלא אבו לייצא מהעבד, מה אוכל לעשות כדי להגיע לשם? אמרו לה, ישיבו לו זקני הנגב, הייתי חמרה לובאי, אביהם חמורים ממדינת לוב, ולוב היא מצרים. כותבים התוספות במסכת שבת דף נ"א עמוד ב', דפרשי בהברה, שהולכים הם גם בחושך כמו באור, והייתי כיבורי דמתני, ואבי גם פקעות של חבלים, וכתור באי גיסה, וקשור את ראש החבל בצד זה של הרי החושך, במקום שעדיין אור, ואת שער החבל אחזק בידך, וכך תלך אחרי החמורים ותעבור את הרי החושך. דחיית את נקטת בגוויו, ואת את לאטרח, כדי שכשתרצה לחזור, תוחז בחבלים הללו ותלך עד שתגיע למקום שנקשר, וכך תגיע למקומך בשלום. והטעם שאורו לו לעשות כן כדי שידע את הדרך לחזור ולא יתאה בדרך. והרעבד מפרש שאורו לו לעשות כן כדי שאם ימותו החמורים בדרך יוכל לחזור על ידי החבלים. מספרת הגמרא, עבד אחי, אכן כך עשה אלכסנדרוס ככל אשר הורו לו, ואז הלך למדינת אפריקי דרך הרי החושך, מתה להו מחוז הדקו לנשי, הוא הגיע למחוז אחד שכל תושביו היו נשים, ולא היו בו הנשים. באי למעבד קרב הבהדאי, הוא רצה לעשות עם המלחמה, ואמר שם הוסיף שאף שנשים אלו רצו להיכנע תחתיו ולא מלחמה, אבל דרך המלאכים המנצחים שאינם מבקשים לעשות שלום ממדינות אחרות אלא לקופשם במלחמה כדי שיוכלו להתפאר בניצחונם. אמרו לה, אמרו לו אנשים שהיו שם, איזה תועלת תהיה לך אם תלחם ממנו? הרי איקת לטלן, אם תצליח להורגנו, לא תהיה לך גדולה בזה, שהרי אמרו אנשי העולם, נשי קטל, הוא לא הרג אלא נשים, ואין זו גבורה. ואיקת לין הלך, ואם נצליח אנחנו להורגך, יהיה לך דבר זה לביזיון רב, לפי שאמרו אנשי העולם עליך, שאתה מלכה דקטלו נשי, מלך שהרגו נשים. קיבל אלכסנדרוס את דבריהם ולא הראה להם. אמר להן לנשים, אייתו לנהמה, תביאו לי לחם לאכול. אייתו לנהמה דדהבה, פטורה דדהבה, הביאו לו אנשים לחם של זהב על גבי שולחן מזהב. אמר להו, אמר להם אלכסנדרוס לנשים, מאח לאין שנהמה דדהבה, האם מנהג האנשים כאן לאכול לחם של זהב? אמרו לי, אמרו לו אנשים, אין מנהג האנשים כאן לאכול לחם של זהב, אלא מה שהבאנו לך לחם של זהב? זה מפני שהיינו סבורים, אין נהמה בית, אם רצונך בלחם לאכילה, לא אבה לך באטרח נעמה למייחל דשקילט ואתית לאחה? וכי לא היה לך במקומך לחם לאכילה שהוצרכת לקחת את עצמך ולבוא לכאן? אלא ודאי שבואך לכאן היה לשם כסף וזהב, ולכן הבאנו לך לחם מזהב. ורבי חיים שמולביץ זצ"ל, בשיחות מוסר פירש שרמזו לו בזה, שאם ילך אחר תאוותיו, גם הזהב יחשב בעיניו כלחם ויחסרו לו המותרות כמו בתחילה. כנאמר בקהלת, אוהב כסף, לא יסבע כסף. ספרת הגמרא כי נפיק ועתי כשהיה יוצא ובא מהמחוז של אנשים כתב אבבה דמחוזה כתב על שער המחוז אנא אני אלכסנדרוס מוקדון אבי שטיה הייתי שוטה עד העתיתי עד שהגעתי למדינת אפריקה דנשיה מדינת אפריקה של אנשים וילפת עיצה מנשיה ולמדתי חוכמה מן אנשים והחוכמה שהוא למד מהם היא מה שהם השיבו לו בתחילה שבין אם הוא ינצח אותם ובין אם הם ינצחו אותו לא תהיה לו גדולה ועיקר מכך הביאה הגמרא את המשך המעשה שהראה עם אלכסנדרוס כששב ממדינת אפריקי. כשקיל ועתי כשהיה בדרכו להילך ולבוא למדינתו. יתי והוא מעיינה וכאכיל נהמה ישב על יד מעיין אחד ואכל שם לחם. אבו בידה גולדנה דמילחה, היה בידו דגים מלוכים. בעד את המחבר עליהו נפלו באוריך. בשעה ששתפם במאה המעיין להסיר מליחותם נכנס בהם ריח טוב. כיוון שראה זאת אלכסנדרוס, אמר שמע מינה מוכח מזה. אי עינה מגן עדן עתי. מעיין זה מגן עדן הוא בא, ולכך היה ריח טוב בדגים. ולגבי המשך המעשה ישנם דעות חלוקות. איקא דאמרי ישנם האומרים שקל מהנו מאיה תרה באפי, לקח ממי המעיין הללו ורחץ בהם את פניו, והמשיך בדרכו, ואיקא דאמרי יש אומרים אידלה קולי, עלה במעלה הנהר לאורך כולו לכיוון מקום מוצא המים, עד דמטה לפתח דגן עדן, עד שהגיע לפתח גן עדן. והמהר"ל ביאר, שלא היה זה עניין גשמי שהגיע עד שערי גן עדן בגופו, אלא שט ברוחו בכל העולם עד שהגיע לשערי גן עדן. כשהגיע לשם, רמה קלה פיתחו לי ובא. הרים את קולו וקרא, פיתחו לי את השער. אמרו לה, ישיבו לו, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. לך אין רשות להיכנס בו. אמר להם אלכסנדרוס, הנה נמי מלכה, הנה ומחשב חשיבנה. אני גם כן מלך וחשוב אני, ואם אין ברצונכם ליתן לי רשות להיכנס, הבו ליתנו לי לכל הפחות מידי דבר מועט מגן עדן. כדי שיהיה לי סימן שהייתי בגן עדן, הסכימו בגן עדן לבקשתו, יאהבו לגולגל תחדה, נתנו לו גלגל עין של אדם. כששב למקומו, אתיה הביא את גלגל העין הזו, תקלה לכול הדהבה וחספה דידי בהדי, שקל את כל זהבו וחספו כנגד גלגל עין זה, כלומר שם בכף אחת של המוזניים את כל כספו וזהבו ובכף השנייה את גלגל העין, לא אהבה מתקלי ולא הגיעו למשקלה, העין שקלה יותר מהם. והיה דבר זה פלא בעיניו. אמר לאון לרבנן, אמר להם לחכמים שהיו במדינתו, מהו עניין זה שגלגל העין שוקל כל כך הרבה? אמרי ישיבו לו החכמים, עניין זה בא לרמז, גולגלת דעינה דוויסרה ודמה דלו כסבה. גלגל עין של בשר ודם אינה מרגישה סובה מהאושר שיש לה לעולם. ולכך היא שוקלת היא כנגד כל זהבו וכספו, ורמזו לו שגם אינו לו סבעה מכל המדינות שהיה שולט עליהם, עד שהוא צריך להילך למדינות שמעבר להרי החושך. וכתב המרשה שמטעם זה הביאו לו בגן עדן את גלגל העין, כדי לרמוז לו שהוא אוהב כסף, כפי שרמזו לו אנשים בכך שהביאו לו לחם של זהב, ולכך אינו ראוי להיכנס בשערי גן עדן, לפי שגן עדן מיועד רק לצדיקים שאין בהם את המידה הזו. אמר לו אלכסנדרס לחכמים, ממה ידע אחי הוא, מניין הידע שאכן כך הוא ביור העניין? השיבו לו החכמים, שקלי כלילה אפרה וחסיה, קח מעט אפר וכסה את העין, ותראה לאלתר טקלה, שמיד היא תשקול כמשקלה האמיתי. ורמזו לו בכך שלא תסבע העין, אלא רק לאחר שימות האדם ויחסו באפר בקברו. מסיים את הגמרא, זה מה דכתיב, וזה מה שנאמר במשלי פרק זך, פסוק חף, שאול ואבדון לא תסבענה, ועיני האדם לא תסבענה. הרי שעיני האדם אינם סביעות לעולם. מביאה הגמרא ברייתא המוזכר בעניין זה של הרי החושך, תנא דבי אליהו, שנו בבית מדרשו של אליהו, ונחלקו המפרשים האם הכוונה לאליהו הנביא, או שזה היה שם של תנא, גהינום נמצא למעלה מן הרקיע לפי שיוצא מנהר דינור, שבא מזעתן של חיות הקודש, ונשפח על ראש הרשעים, כאמור בספר ירמיה פרק כ"ג פסוק י"ט. מוסיפה הברייתא ויש אומרים שהגהינום נמצא לאחורי ערי חושך. והגמרא לא רוצה לסיים את הפרק הרביעי של מסכת תמיד בחושך של הגהינום, לכן היא מביאה את המאמר שלפנינו העוסק בלימוד תורה בלילה, שאפו עניינו בחושך, כך מסביר האדרת אליהו. ולא אין אליהו בייר, שהגמרא באה לבאר לשם מה ברא הקדוש ברוך הוא באדם את כוח התאווה שאינו שבע לעולם ממה שיש לו. ולכך הביאה את המאמר הזה, לומר שכוח זה ניתן לאדם כדי שלא ינוח ולא ישקוט ביום ובלילה מלימוד התורה ומלהשתדל להשיג קרבת השם. תנא רבי חייא, שנה רבי חייא ברייתא, כל העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו, שכינה שרויה כנגדו, שנאמר במגילת איכה פרק ב' פסוק י"ט, קום אירוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. כלומר, קום אירוני בלילה לעסוק בתלמוד תורה, ואז תזכי לנוכח פני השם שתשרה אצלך שכינה. ואמר שם מוסיף, שפרשות הפסוק על לימוד תורה, כמו שמצינו במסכת עירובין דף סמך ה', שלא נברא הלילה אלא לגרסה. וגם מה שנאמר שהפחי כמים ליבך מתפרש לפי זה על עסק התורה, שהתורה נמשלה למים. ולא פרשות הפסוק על התפילה, לפי שאין חיוב תפילה בשתי השמורות של הלילה. ולא המשך חוכמה, בספר ויקרא מבאר, שרינה באה לאדם בשעה שהוא מגיע לתכלית ולמטרה שלמענה הוא עמל. והרינה אינה באה בשעת העמל עצמו. ככתוב, הזורים בדימה ברינה יקצורו, והלומד שלא לשמה כגון לשם כבוד או להעשות רב, או להשלים עצמו, נמצא שהרינה שלו באה רק בשעה שמגיע למטרתו, ולא בשעת הלימוד עצמו. אבל מי שלומד לשמה ללא תכלית אחרת, רק כדי להתקשר לתורה, יש לו את הרינה כבר בעת הלימוד עצמו, שהרי כל תכלית לימודו היא עצם הלימוד. וזוהי כוונת הפסוק, קום אירוני בלילה, הלומד בסתר ובצינה, דהיינו בלילה, הרי הוא לומד לשמה, ולכן יש לו רינה כבר בלילה בשעת לימודו. מוסיפה הגמרא להביא מדברי התנא שדיבר בשבח תלמידי החכמים ועסק בתורה, אמר רבי אלעזר בן עזריה. ובשאר המקומות שובה הברייתא הזו, הגרסה היא אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ד, פסוק י"ג, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אל תקריא בנייך אלא בונייך, שהם התלמידי חכמים הבונים את העולם ועל ידם יש רוב שלום. והטעם שהביאו כאן את הדרשה מבאר המהרש"א, מפני שגם זקני הנגב ירבו שלום כשהשיבו לאלכסנדרוס דברי חוכמה. אדרן הלך לא היו קופטין, אדרן הלך לא היו קופטין, אדרן הלך לא היו קופטין בלי נדר, שם הפרק הרביעי של מסכת תמיד, הפרק שזה עתה בסייעתא דשמיא הגדולה, סיימנו את לימודו, ונלך מחיל אל חיל ונקרא את המשנה הפותחת את הפרק החמישי, פרק ששמו אמר להם הממונה. אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, והם ברכו, לאחר מכן קראו עשרת הדיברות, שמה, והיה עם שמוע, ויומר, לאחר מכן ברכו את העם שלוש ברכות, אמת ויציב ועבודה וברכת כהנים, ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים למד א' ולמד ב' במסכת מעילה, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איכן שוחטים את התמיד של שחר ושל בן הארבעים ומדוע? שאלה שנייה, איזה דופן הייתה גדולה מחברתה ואיזה דופן נקראת הגדולה ומדוע? שאלה שלישית, מה עם בית הטעמים שאין קושרים את דלת רגלי התמיד יחד ומה הנפקא מינה? שאלה רביעית, על איזה שולחן היו נותנים את לחם הפנים בכניסתו וביציאתו ומדוע? שאלה חמישית, על איזה שולחן היו נותנים את האיברים ומדוע? שאלה שישית, כמה שולחנות היו בהיכל ומדוע לא כולם נמנו במשנה? שאלה שביעית, מדוע כשהחמה במזרח ובמערב ניתן להסתכל בה וכשהיא באמצע לא ניתן? שאלה שמינית, מי הוא הנקרא חכם גיבור ועשיר? שאלה תשיעית, מה יעשה אדם להיות מקובל על הבריות? והשאלה האחרונה, מה הייתה הצעת זקני הנגב לאלכסנדרוס כיצד לילך למדינת אפריקי? עם השאלות הללו לשינון לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי י"ט בתשרי תשפ"ד דלת דחול המועד סוכות תשפ. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דפים למד א' ולמד ב' שבמסכת מעילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון הושענא רבה כ"ף א' בתשרי תשפ ושפזין דוד ערב שמיני עצרת ושמחת תורה, ונלמד את דפים למד ג' ולמד ד' שבמסכת מעילה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, ושבת שלום ומבורך. ימים מלאי ניסים ונפלאות בעזרת השם ובישועתו. בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.